ערב טוב, אנחנו באמצע הסוגיה שהפטור לקוח במייסרס, הפטור לקוח במייסרס, והשאלה היא, יש אנחנו דנים במחלוקת בין הרבם רבינותם. לפי הרבם, המחלוקת, הפטור של לקוח זה דווקא קודם מרוח, לא אחר מרוח. זה השיטה של רבן. והשיטה של רבן אדם היא הפוך. שהפטור של הכוח זה רק אחרי מרוח, לא קודם מרוח. אז אמרנו, אני צריך לסכם קצת מה שאמר בשוקלים כאן, שאני רוצה להוסיף עליו. אמרתי שיש שתי נקודות של מחלוקת שצריכים להסביר אותן. קודם כל יש מחלוקת בין רבן ורבן. האם יש פטור לכוח? קודם נאמר מלאכה או לא. הרבם אומר שיש פטור של לקוח, קודם נאמר מלאכה. רבן אדם אומר שאין פטור של לקוח, קודם נאמר מלאכה. זה נקודה אחת של מחלוקת, שצריכים להבין אותה. ומי שצריך להבין זה, צריך להבין לשיטה של רבן. הרבם הוא מאוד מסתבר. למה שלא יהיה פטור של לקוח, קודם נאמר מלאכה? רבן אדם אומר לא, רבן אדם אומר שאין פטור של... שאין פטור של לקוח שאין פטור של לקוח קודם מהמלאכה, למה שלא יהיה פטור קודם מהמלאכה? אבל יש עוד נקודה של מחלוקת. האם יש פטור של לקוח אחרי גמר מלאכה? אפילו בינתיים כן, יש. אפילו רבם אין. וגם פה, רבם מאוד מסתבר, צריך להבין את השיטה של בינתיים. רבם אומר שכל הפטורים שיש, גבי מייסרס, זה לא אחרי גמר מלאכה, זה קודם גמר מלאכה, ברגע שמתחייבים, במייסרס, אי אפשר שיהיה פטור. הרבה אתם לא סובר כזה, אני אומר את זה בשביל זה בנתר, הרבה אתם אומר שבכל פטור אחרים זה נכון, אבל לא לגבי, אבל לא לגבי פטור של לקוח. פטור של לקוח, יש את זה דווקא אחרי מרוח יש את פטור של לקוח. אז זה צריך להבין את נקודת המחלוקת בשתי דברים אלו. אבל יש עוד דבר מרמין אותם שהזכרנו, זה כתוב בתוספות פה במציע, שהתוספות אומרים שאפילו בנותם, שיש פטור של לקוח אחרי גמר מלאכה, ואחרי גמר מלאכה, אף שלאחר הוא כבר התחייב, זה השאלה, איך יכול להיות שהוא כבר התחייב, ובכל זאת יהיה פטור, אבל זה מה שהבן אדם אומר, צריך להבין את זה. הבן אדם אומר שיש פטור של לקוח. אבל אם הלוקח יחזור וימכור את זה למוכר, אז המוכר כן יתחייב. וגם זה צריך להבין, אם זה פטור, איך יכול להתחייב? זאת אומרת שהשיט של בן אדם נראה כאילו הפטור של לקוח קופץ כמו כדור. בים המוכר זה היה חייב, בגלל שהיה גמר מלאכה. אבל ביה לוקח זה יהיה פטור, זה קופץ, מחיוב לפטור. ואחר כך, אם הלוקח חוזר ומוכר את זה לבעלים הראשונים, חוזר ומוכר את זה למוכר, או חוזר ומוכר את זה למוכר, אז זה יהיה חייב, אז זה קופץ ויהיה פטור לחייב. מחייב לפטור, אחר כך מטור לחייב. צריך להבין איך קורה דבר כזה. אז אנחנו אמרנו, ואני רוצה לחזור על מה שאמרנו, אני רוצה להוסיף עליו, שבשאלה אם יש פטור של לקוח, אם יש פטור של לקוח, קודם גמר מלאכה או לא, שרבם אומר שיש, ורבם אומר שאין, השאלה היא למה אין פטור של לקוח קודם גמר מלאכה. אז אמרתי הסבר של רב חיים, איך שאני הבנתי את השיטה של רב חיים, את ההסבר של רב חיים, שלפי רבינותם, הפטור של לקוח זה לא פטור והפקעה בפירות. זה לא כמו הפיר של הפקר, הפיר של גוי, שזה פטור והפקעה בפירות, שאת חובץ על הספטורה. זה לא הלכה של כוח. הלכה של כוח היא, הלכה של כוח היא, שביד הלוקח, לא יכול להיות חלויס חייב של מייסוס. אבל זה לא פטור, זה רק שיש הדר חיוב. אין חלויס חייב של מייסוס. אין חלויס חייב של מייסוס בלוקח. זה הלכה, זה מה שקוראים פטורה. אבל זה לא ממש פטור, זה לא פטור והפקעה. אז לכן רבן תם סובר דבר כזה. רבן תם אומר, אם היינו אומרים שזה פטור, זאת אומרת שמחקיד השליש, זה נהיה של לוקח, וזה לא תבוע זרעך, אז זה נהיה פטור ממייסוס, אז למה שזה לא יהיה זה כל עבר מלאכה? צריך להיות כל עבר מלאכה. אבל תרצו שזה לא פטור והפקעה. אלא זה דין של... אלא זה דין שביד לוקח לא יכול להיות חייב של מייסרס. לא יכול להיות חייב של מייסרס ביד הלוקח. אז שבנתם סובר, אמנם יש פטור כזה, אבל אחר כך, כשהלוקח עושה את המירוח, אז הפרס חוזרים ומתחייבים על ידי המירוח. זה מה שאנחנו חייבים לעשות. אז אני הסברתי את זה. אני אמרתי שלפי רבי נתן מסכים שיש פטור. אבל זה לא פטור בהפקעה. אלא שאין חלוס חייב ביד הלקח. אבל הרי, אם זה קודם ברוך, אז זה בין גידוש של ברוך. בין כה וכה. אין חייב. אין חייב. אז למעשה, אין לזה משמעות קודם ברוך. מה אנחנו אומרים? שלא יכול חלוס חייב. אבל קודם רוח, בין כה וכה אין חלוס חייב. ואמנם יש, יש הפרשה של מייסרס קודם רוח. זה כן יש, אחרי נשוס כבר, כבר יש אפשרות של קריא השם. רבי חיים אומר שלפי איך שהוא מסביר את זה, כשיש פטור של לקוח שאנחנו מגדירים את זה, שזה פטור שבמובן שלא יכול להיות חלוס חייב של מייסרס, אז רב חיים אומר, תהיה גם אפשרות, זאת אומרת שלא יהיה חלוס חייב של מייסרס, אז רב חיים אומר, אז מכיוון שקודם רוח אין חייב, וכל הדין של הכוח זה לא פטור והפקעה, זה רק דין שאין לך לא הזכיב, אז ממילא הוא אומר שממילא יהיה אפשרי גם הפרשת סמסס, גם קריא השם שמסס יהיה אפשרי, גם יהיה אפשרי. למה? מפני שאין בו פטור והפקעה. אם זה הפקר, אם זה הפקר אחרי גדול שיש כל מקום הלכה, אז זה פטור והפקעה, אז אין אפשרות של קריא השם. או אם זה היה של הקדש בשעס גדול שיש, אז זה פטור והפקעה, זה הלכה של בשעס חובוס על הספטורה, אז זה פטור והפקעה. אז לכן גם אין אפשרות של קריא השם. אבל גם בלקוח זה לא פטור והפקעה, גם בלקוח זה רק דין שלא יכול להיות חלוס חייב ביד לוקח. אז בשעס בין גדול שש לנורך, בין כה וכה אין חייב. אז מה יכול להיות משמעות? המשמעות היא אולי למנוע קריא השם. אז לכם זה לא מונע קריא השם. מכיוון שזה לא פטור והפקעה, זה רק שאין חלוס חייב. ופה בין כה וכה אין חלוס חייב. אז לא רק שאין משמעות מבחינת מניעת חלוס חייב, גם אין משמעות מזה, גם אין משמעות בזה לגבי אפשרות של קריאת שם. אז גם תהיה אפשרות של קריאת שם. בגלל שכל ההלכה להפקיע את האפשרות של קריאת שם אחרי גיל השליש, זה רק עדי פטור והפקעה. אם אין פטור והפקעה, זה רק שאין חלוס חייב של מייסרס, וקודם הוא ברמלוך בין כל וכל אין. אין חייב של מייסרס. אז מה נשאר? נשאר רק אפשרות של קריא השם. אז זה שהוא לקוח, זה לא מפקיע את האפשרות של קריאת שמע. בגלל שהדין של לקוח הוא רק דין למנוח לא חייב. פה בין כה ובין כה אין חייב. אז מה שנשאר זה רק אפשרות של קריאת שמע. מה שנשאר זה רק אפשרות של קריאת שמע. אז לקוח לא מפקיע את האפשרות. לקוח לא מפקיע את האפשרות של לא מפקיע את האפשרות של קריאת שמע. רק כשיש פטור והפקעה, אז זה מפקיע את האפשרות של קריאת שמע. אבל פה אין פטור והפקעה, זה רק אין חלוס חייב, אבל פה בין כה וכה אין חייב. בין כה וכה אין חייב. אז לכן זה גם לא מפקיע את האפשרות של קריאת שמע. זה מה שרב חיים אומר, כהגדרה. אז רב חיים אומר, אבל בעצם יש פה פטור. זה מאוד תיאורטית, אבל יש פה פטור. הפטור הוא שלא יכול להיות, זה פשוט סולקח, זה לא תפוס עליך, אז לא יכול להיות, לא יכול להיות חלוס חיוב של מסוס. רק שבין כה וכה אין פה, לא יכול להיות פה חיוב של מסוס. אבל יש פה פטור באופן תיאורטי, שלאח המרוח של הכוח הזה, לאח המרוח, לא יהיה בו חלוס חייב של מסוס. למה? נשאו לו כוח, נשאו לו תפוע זרחה. אז כל הפטור שיש, קודם הרוח, זה דבר מאוד תיאורטי, זה עבור לאח המרוח. שלאח המרוח לא יכול להיות, לא יכול להיות חלוס חייב. למה? בגלל שזה לא תפועה זרחה. למה זה לא תפועה זרחה? יש הגיל השש לא היה בשוטו. הגיל השש לא היה בבעלותו. אז יש בזה... יש בזה ההלכה שלא יכול להיות חלוס חייב של מייסוס, שיהיה לזה משמעות שזה יהיה רק לאחר, שזה הלך לרוח. אבל הרמב"ם, זה לא רק הבנתם, זה גם הרמב"ם. הרמב"ם הבנתם סובן. שזה כן חייב, לפי רבינתם, אם הוא עושה את המרוח. אז הסיבה היא שאמנם יש פטור, ושזה לא תפוע זרחה, כלפי הגיד לשש שיש פה פטור, אז הפטור הזה היה צריך להיות לאח המרוח, שלא יכול להיות חלוס של חייב. אבל זה אנחנו אומרים, מכיוון שהוא עושה את המרוח, אז גם אם המרוח זה כן עכשיו תפוע זרחה, אולי לא תשמח לכל תפוע זרחה, אבל הוא נחשב הבעלים של המרוח. לגבי המרוח הוא לא נחשב לקוח. הוא לא נחשב לקוח. לגבי הגיד השליש הוא נחשב לקוח. לגבי מרוח הוא לא נחשב לקוח. ושהוא עושה את המרוח. אז לכן זה חוזר ומתחייב עד המרוח. כמו שהסברתי זה בשיר הקודם. זה אמור להיות פטור. שקרה בגיד השליש. יש לו שם של לקוח. גבי גיד השליש. זה לא תבוע זרחה. אז יש פטור, אז הדין היה אמור להיות שאחרי מרוח, שלא יהיה חלוס חיוב של, שלא יהיה חלוס חיוב של מייסוס, אחרי מרוח. אבל מכיוון שכלפי המרוח, הוא כן נחשב בעלים, הוא לא נחשב לקוח, אז הוא חוזר ומתחייב על ידי המרוח. ככה רב חיים מסביר את השיטה של הרמב״ם, למה קודם מרוח אין פטור של לקוח. רב חיים אומר, אני אומר את כל ההסבר הזה, רב חיים אומר מפני שזה חוזר ומתחייב על ידי המרוח. והוא גם אומר, זה חוזר ומתחייב מפני... זה חוזר מתחייב מפני שהדין של הכוח הוא לא פטור והפקעה, זה רק שביה הוקח לא יכול להיות חלוס חייב של מסוס. זה ככה רב חיים מסביר את זה. למה רבם חולק? רבם סובר שיש פטור. אז יכול להיות שרבם סובר, ככה אמרתי בשיעור הקודם, יכול להיות שהרבם סובר שלקוח זה לא רק שלא יכול להיות חלוס חייב של מייסוס, אלא זה פטור והפקעה. אם זה פטור והפקעה, אז לא שייך לומר, לא שייך לומר שזה יחזור להתחייב הייתי אומר כמו אם זה היה שגוי או שהקסר פשס גדול שליש שגוי אם יש כינן או אם זה היה של הקש בשקט השש. אתה לא יכול לומר שזה חוזר מתחייב עדי מרוח. מפני שכבר חל פטור, הפקעה, אז זה נקודת המחלוקת בין הריבם לרבן אותם. עכשיו, יש את הנקודה השנייה. יש הנקודה השנייה, שלפי רבי נתן יש פטור של לקוח אחרי מרוח. לפי רבם אין פטור של לקוח אחרי מרוח. עכשיו רבם בא בטענה מאוד חזקה נגד רבי נתן. הוא אומר, איך יכול להיות יש פטור אחרי גמר מלאכה. אחרי גמר מלאכה. זה כבר התחייב. אז זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות עכשיו פטור. ממה שזה כבר התחייב במסוס, והרבם אומר, תומך בקושה שלו, הוא אומר, זה הלכה בכל הפטורים. הוא אומר, פטור של הפקר, פטור של הקדש, זה רק קודם מרוח, הוא בשם מרוח, זה לא אחרי מרוח, אחרי מרוח אין פטורים. אני קורא את זה הטענה של הרבם בתוך התוספות, הוא אומר, אבל ביצר ברמורת חניר לפרש איפך, הפוך לבין אותם, בלוקח שאינו ממורך פטור. אם הוא לוקח קודם מהמלאכה, זה פטור שעדיין לא נסחי בשוס מויכר. אבל לוקח ממורך הוב ונסחי בשוס מויכר, זה כבר התחייב. איך אתה יכול לעשות פטור אחרי שזה כבר התחייב? הוב ונסחי בשוס מויכר, סוב הפקר שם טל מיני, והוא מביא ראייה לזה. הוא לא סתם אומר את זה, הוא מביא ראייה. כמו בהקצש והפקר, שם הקטש והפקה קודם מרוח, מפקיע בידי מייסר, אבל אך מרוח אינו מפקיע, כמו שפירוש שבל ובקמו, הוא מביא ראי מן ירשמי. אז השאלה היא איך אנחנו נסביר שיטה שבלת אברהם, איך יכול להיות פטור אחרי מרוח. אז אני הזכרתי בשם רב חיים שני תירוצים, ולכן נראה שהתירוץ השני זה עיקר התירוץ הזה, שהוא מקשה נגד התירוץ הראשון. התירוץ הראשון של חיים הוא, שאמנם זה אחרי גמר מלאכה, אבל זה קודם ריאס פני הבייס. אז אם זה קודם ריאס פני הבייס, אז יכול להיות פטור של לקוח. בגלל שעוד לא התחייב. כל טענה שווה מי, יש שזה כבר התחייב. אבל בינתם יכול לומר, מכיוון שזה קודם יש פני הבייס, אז לא מתחייב. אין הטוב מתחייב במייסה עד שיש פני הבייס. אז זה לא מתחייב, כמו שלא מתחייב, יכול להיות פטור של כוח. ורב חיים תולה את זה במחלוקת בין התוספות בשבת, תוספות במסכת בצע, לגבי הלכה של מייסורים ששקדים בשיבולים, הוא פוטר מתרומה גדולה. אבל רק הקדימו משבולם. אם זאת אומרת, הוא הקדים מייסר ראשון לתרומה גדולה. אז השאלה היא, אז מה שהוא הופיש כמייסר ראשון, כשהוא הופיש מייסר ראשון, לא היה מתוקן לתרומה גדולה, זה היה תן לו תרומה גדולה. אז במצב זה, שזה אחר מרוח, מצב זה שזה אחר מרוח, אז זה לא יהיה פטור מתרומה גדולה, זה יהיה חי בתרומה גדולה. מתי יהיה פטור מתרומה גדולה? הוא פטור מתרומה גדולה כשהגיעו בשיבולים. אז מה שהופך כמעשר ראשון, לעולם לא התחייב בתרומה גדולה. הוא הופך שזה כמעשר ראשון. אז הוא הופיש את זה כמייסר ראשון. כל מי שחייב את תשומת גדולה, אז זה לא מתחייב את תשומת גדולה. הוא צריך להפיש רק תשומת מייסר. מייסר אמרתי, ולא תשומת גדולה. וצ'מס מייסה מן המייסה. אז זה תלוי מתי הופיש את המייסה ראשון. אם הופיש את המייסה ראשון קודם שהתחייב בתשומה גדולה, זאת אומרת קודם לרוח, קודם דאידגן, זו שנגמר, קודם דאידגן, אז זה לא מתחייב בתשומה גדולה. אז הוא צריך להופיש רק צ'מס מייסה מייסה ראשון. אבל אם הוא הופיש את המייסה ראשון, אחרי שכבר היה טבע לתשומה גדולה, אז הוא לא נהיה פוטר מתשומה גדולה. הוא לא נהיה פוטר מתשומה גדולה, אלא הוא צריך להפריש, לא רק תשומה מייסה, הוא צריך להפריש גם תשומה גדולה. אז שבחי מביא שיש על זה מחלוקס בין תוספות מסכת שבת לתוספות מסכת ביצה, אם הדין הזה תלוי בשעת מרוח או זה תלוי בשעת ריאס פני הבייס. התוספות בשבת אומרים שזה תלוי בשעת ריאס פני הבייס. הוא אומר, אם הוא הפריש המייס ראשון, אחרי מרוח, על כל מריס פני הבייס, כל מריס פני הבייס, אז זה כמו מדין בשבלם. המייס ראשון לא יתחיל בתשומת דלה. למה? בגלל שהפריש המייס ראשון, הוא לא יתחיל בתשומת דלה. אבל כבר היה מרוח, כבר היה גמר מלאכה. אמנם היה גמר מלאכה. אבל לא היה מריס פני הבייס. אין לתת מסחרי מייס עד שיש פני הבייס. זה שיטה של התוספות בסכת ביצה. והשיטה של התוספות, סליחה, זה השיטה של התוספות בסכת שבת. והשיטה של התוספות בסכת ביצה היא שזה לא תלוי בריס פרייס, זה תלוי בגמר מלאכה. אומר, אם הוא מפיש את המייס ראשון קודם שעושה גמר מלאכה, אז המייס ראשון פיש עוד לא, כשהוא פיש את המייס ראשון, עוד לא התחייב בתשומת דלה, בגלל שלא היה מרוח עוד חמדת דלה, אז המייס ראשון הזה הוא צריך להפיש רק תשומת מייס ולא תשומת דלה. אבל אם הפיש את המייס ראשון אחרי מרוח, אף שזה קודם יש פני הבייס, וכפי שהספרתי זה בשיר הקודם, אף שזה קודם, זה אחרי גמר מלאכה, אבל זה קודם יש פני הבייס, אבל אין בזה שם שתף, זה הלכה, אין התל מסחי ומייסה עד שיש פני הבייס. אז אנחנו אומרים שזה לא טבע, זה לא טבע, זה עוד לא התחייב בתשומת דלה, אבל כבר היה גמר מלאכה. אם כבר היה גמר מלאכה, אז זה כבר נחשב נגמר חיובי, נגמר חיובי, אחרי גמר מלאכה, זה נגמר חיובי, ואז הוא הפריש את המייס ראשון, אמנם זה לא היה טבע לתשומת דלה, אבל זה נגמר חיובי לתשומת דלה, בגלל שכבר היה מחייב של גמר מלאכה, בגלל שאני הסברתי שאף שהשם טבע לא חל עד שיש פני הבייס, אבל זה לא מחייב, מי יש פני הבייס? זה לא מחייב, זה רק תנאי ועיכוב, בחלויס של טבע, בחלויס של חייב מייסרס. אבל זה לא מחייב. אז נגמר חיובו תלוי לא בתנאי ועיכוב, לפי התוספות מסכת ביצה. זה תלוי, נגמר חיובו תלוי במחייב. אם היה מחייב כבר, אף שעוד לא היה תשומת דלה, עד שלא היה, סליחה, עוד לא היה חי בתשומת דלה, בגלל שעוד לא היה מספרי הבייס. אבל זה כבר נגמר חיובי כבר, יש את המחייב. המחייב כבר נשלם, אז במייסה ראשון זה הוא יצטרך להפריש לא רק תשומת מייסה, אלא יצטרך להפריש גם תשומת דלה. זה המחלוקת. אז החיים רוצה לתלות את המחלוקת בין, החיים רוצה לתלות, זה לשון ראשונה ברב חיים. החיים בין רבינותם, בין רבינותם לרבם, בחוק הזה רבינותם אומר שיכול להיות, רבינותם אומר שיכול להיות פטור של לקוח אחרי גמר מלאכה. השאלה היא, אבל זה כבר התחייב. אז רב חיים אומר שרבינותם והרמב״ם, סליחה, רבינותם, לא הרמב״ם, הרמב״ם זה שיטה אחרת. זה בדיוק הפרחה של רב חיים על לשון זה, שרבי נתן סובר כמו תוספות מסכת שבת, ולפי התוספות מסכת שבת, זה בשבת, אפילו שזה אח מרוך, זה עוד לא נגמר חיובי, אז עוד לא נגמר חיובי, אז יכול להיות פטור של לקוח, בגלל שעוד לא נגמר חיובי, בגלל שרב חיים סבור, כשהוא תולה את זה, הוא אומר, המחלוקת בתוספות מסכת שבת, תוספות מסכת ביצה, אמנם מדברים על מייסר ראשון, שפישו אותו קודם שפישו מודלה. וההלכה היא שזה פטור מתשובה גדולה, רק אם הוא הפריש שם הסובישן, קודם שנגמר חיובו, אז הוא פטור מתשובה גדולה. אבל אם הוא הפריש שם הסובישן, אחרי שנגמר חיובו בתשובה גדולה, אז זה חי בתשובה גדולה. וזה המחלוקת, מתי זה עכשיו נגמר חיובי? למה זה, מה הסבר במחלוקת? שמצד אחד זה צורדים במרוח, בגלל שמרוח זה המחייב, ויסבר בייס זה לא המחייב. אבל מצד שני, עד שיש ויסבר בייס, יש תנאי ואיגו בחלשם של דבר, בחלשם של דבר. אין חייב הספר שאין איסו של טבע, אין שם של טבע, עד שתהיה ויסבר בייס. אין הטבע מסחייב מייס עד שיהיה ויסבר בייס. אז השיטה של התוס בביצעי, השיטה של התוס בסחוס ביצעי, שזה אפילו כל מיני יסמי הבית, זה נשאר נגמר חיובי. אז זה השיטה של רבם. רבם אומר, אחרי גמר מלאכה, אחרי גמר מלאכה. לא יכול פטור של גור, זה כבר נגמר חיובי. כמו שכל פטורים אחרים. התוספות במסכת ביצה אמנם מדברים על דין שמאי סורישן, אבל בחיים סבור, שזה צריך להיות ככה בכל הפטורים. שכל הפטורים שתולים בנגמר חיובי, זה נתון בנגמר חיובי בשעס כבר מלאכה, זה השיטה, זה עושה בסך הביצה. אבל אותם מסכים, אבל אותם... אבל רבינו תם מסכים מהשיטה של תוספות מסכת שבת, שזה לא נגמר חיובי עד שיוספי הבייס. אז לכן רבינו תם אומר שיכול להיות פטור של הכוח, זה הפטור של הכוח, הוא אחרי גמר מלאכה. איך יכול להיות פטור קודם אחרי שנגמר חיובי? רבינו תם אומר זה לא נגמר חיובי, זה לא נגמר חיובי עד שיוספי הבייס. מה שכנבם סובר, לא. לא יכול להיות פטור של הכוח אחרי גמר מלאכה. אפילו שזה קודם יוספי הבייס, בגלל ש... אף שזה קודם יספי הבייס, אבל אם זה אף מרוך, זה קודם עכשיו נגמר חיובי. זה מה שהבחיים בהתחלה אומר, אבל אומר, אבל זה לא מסתדר לו ברמב״ם. השיטה של רמב״ם היא במחלוקת בין התוספות מסכת שבת, התוספות ביצה, גם במסורישן שהקדימו בשיבולים, לגבי מסורישן שהקדימו בשיבולים, הרמב״ם מסכים עם השיטה של תוספות ביצה, ולא עם השיטה של תוספות מסכת שבת. לא מהשיטה שתוספות מסכת שבת, שהרב מסובר שזה נחשב נגמר חיובי בגמר מלאכה. אף שאין ויספי הבייס עדיין, אבל זה כבר נחשב. זה כבר נחשב נגמר חיובי. אבל מצד שני, הרמב״ם מסכימה בינתם. פה לגבי תור לקוח, שיש תור לקוח אחרי גמר מלאכה, ואיך רב חיים הסביר שם. חיים אומר, הסביר שם בינתם, שאחרי גמר מלאכה, זה עוד לא נגמר חיובי, לכן יכול להיות פטור של הכוח. יהיה פטור של הכוח. אבל זה לא מסתבר שיטה של רמב״ם, בגלל שהרמב״ם, בצד אחד סובר כמו רבינתם. אבל מצד שני, הרמב״ם, מסכים תוספות ביצה, שאחרי גמר מלאכה, זה כבר נגמר חיובי. אז איך רמב״ם יכול לומר, להסכים רבינתם ולומר, שיש פטור של הכוח, אחרי גמר מלאכה, הרי הוא מסכים תוספות ביצה, שאחרי גמר מלאכה, זה כבר נחשב נגמר חיובי. המאי סורישן, כבר לא יהיה פטור מפטור גדולה, אז זה מה שיהיה פטור של הכוח. ככה רב חיים שואל. אז רב חיים אומר שם, ואני קורא את הלשון של רב חיים בפנים, הוא אומר, ולפי זה צורכין דס הרמב״ם דפסק פרגיום וחוסטום עשרים דאח דינה, דמסורישן שקלו בשיבלם דעקול תולי במרוח. וכל שנסמר הוא חושב נגמר חיובן, ומקום מקום פוסק, וגם לאחר מרוח, חייל עליי תור לקוח. בצד שני, בצד אחד, הרמב"ם מסכים עם השיטה של מסכת ביצה, וגם מהסוד של דין משגלים, שזה עכשיו נגמר חיוב על תשובה גדולה, אחרי מרוח, אף שזה כל מיני ספי הבייס. אבל פה לעניין מרוח, הרמב"ם אומר, שיש פטור של מרוח, אלא גם אחרי גמר מלאכה. אז אם נאמר שהסיבה היא מפני שכל מיני ספרי בייס, זה לא מסתדר מהשיטה של הרמב״ם, אגב מהיסוד שקדים בשיבולים, ששם הרמב״ם אומר, אחרי גמר מלאכה זה כבר נחשב נגמר חיובי. ולפי זה צורכי לדעת הרמב״ם, דפוסק פרגיום הלכס צ'ומס, לעניין החדינה דמייס הראשון, שדימה שבאלם, והכל תולי במרוח, וחושן הסמרוך הוא חושן נגמר חיוב, וכל מכם פוסק, דגם לך מרוח, חי על הלילה, פתור לבל כוח. אז שבחיים אומר, וצריך לומר, דורם המסביר לי, דלב כולו פטורי שוב בזה, שאפשר לחלק, וגם עם מייס הראשון שדימה בשבאלם, זה נחשב נגמר חיוב במרוח, אבל לגבי פטור לקוח, זה לא נחשב נגמר חיובי עד שעשוי הפטר בייס. מה הסבר בזה? למה שיש חילוק? אז אמרתי שני דברים. קודם כל יכול להיות שאולי נאמר שלפי הרמב״ם זה הלכה אך ורק לגבי מייסון של גיבר שבולם. כך שמייסון של גיבר שבולם זה לא כמו פטורים אחרים. פטורים אחרים אנחנו נאמר שלא יכול להיות פטור. שיכול פטור עד שיהיה פני הבייס. כל הפטור אנחנו אומר, עד שיהיה פני הבייס, יכול להיות שיהיה פטור במסס. כאשר זה עדיין לא טבע, זה עוד לא יצחק במסס, אז יכול להיות פטור. אבל לא לגב מסס של ביטור שלו, ומדי שהמסס של ביטור שלו להם, זה דין לפרד, זה לא כמו שאר פטורים, זה לא כמו כל הפטורים במסס. זה דין אחר. למה זה דין אחר? אני אמרתי זה, אני רק רוצה להסביר לכם. אני קצת ניארתי, אז לא הסברתי את זה מספיק. קודם כל, יש הרבה אחרינים שאומרים ויש בסיס לזה, לומר שהדין של מסווישן של דימה שבאלם, שפת בתשומת דולה, זה לא שהוא לא חי בתשומת דולה, הוא חי בתשומת דולה. הוא מתחי בתשומת דולה. אבל אפשר לקיים בתשומת דולה הוא תשומס מייסה בהפרשה אחת. ואפשר כשהוא מאפש תשומס מייסר, הוא מתקן את זה גם לתשומה גדולה. הוא מתקן את זה, זה נהיה טוב לתשומה גדולה. זה נהיה טוב לתשומה גדולה. אבל הוא לא צריך להפריש הדין שהמאשר שאני משבל להם, שלא חי בתשומה גדולה, הפירוש שהוא לא כל כך שזה לא חי בתשומה גדולה, אבל הוא לא צריך להפריש תשומה גדולה באופן נפרד. כשמאפריש תשומס מייסר, זה פותר אותו גם בשביל גם בשביל תשומת דולה, אלו כן מתחייב, אז זה לא כל כך פטור. אז אם זה לא כל כך פטור, זה לא פטור הפקר, פטור הקדש, זה פטור. פה זה לא כל כך פטור. אז מכיוון שזה לא, זה לא ממש פטור, אז שם אנחנו רואים, זה דין מיוחד שהוא יכול, שאם הוא הפריש את המייס הראשון, קודם שנגמר חיובי, קודם שנגמר חיובי, אז הוא לא צריך להפריש תשומת דולה באופן נפרד, אלא הוא מקיים ההפרשת תשומת דולה בתוך ההפרשת תשומת מייסר שהוא עשה. אז זה לא כל כך פטור, זה דין מיוחד לפתור אותו בצורה כזו, שיכול לפתור את עצמו בצורה כזו. אז אם זה דין נפרד, אז אולי זה תלוי בנגמר חיובי של גמר מלאכה, ולא בנגמר חיובה של, ולא בנגמר חיובה של יש פני הבייס. אבל שאר פטורים שהם פטורים, הם ממש פטורים, זה פטור בהפקעה, אז אולי רמב״ם יאמר, כמו בלקוח, אנחנו יכולים לומר, שהפטור אומר, כל זמן שזה לא נהיה טבע, אז יכול להיות פטור בהפקעה עד ריס פני הבייס, אפשר לומר שגם בהפקר, כמו זו השיטה של הרש. שאם נהיה הפקר כמו ריס פני הבייס, אז זה באמת פטור, למה? בגלל שיש פטור של ההפקר ועוד לא חל שם של טבע על זה, בגלל שהיא תנאי ועיקוב, אז גם בפטור אם זה לא נחשב, נגמר חיוב, רק לעניין מה שיש לדעים שבולם, אנחנו אומרים שזה כן נחשב, נגמר חיוב, בגלל שזה לא כל כך דין של פטור, זה דין מיוחד, זה דין נפרד. אז זה, אתה אומר, זה תלוי בנגע חיובה של גמר מלאכה, לא בנגע חיובה של מספי הבייס. או אפילו אנחנו לא מקומו אחרים אלו, אבל זה עדיין לא פטור. זה מה שאמרת בשיעה הקודם. זה לא פטור כמו שהפטורים. אמנם זה נכון, אפילו נאמר שפטור פטור גדולה. פטור פטור גדולה, זה לא פטור של ההפקר. פטור של ההפקר, פטור מפני שזה ההפקר. פה זה פטור פטור גדולה, מפני שהוא, לא בגלל שזה מייסר ראשון. זה פטור גדולה, מפני שהוא מפריש תשומת מייסר. מכיוון שהוא צריך להפריש תשומת מייסר, לכן הוא פטור מתשומת גדולה. אז זה לא כל כך פטור, אז לכן זה דין מיוחד, זה דין בפני עצמו. זה דין בפני עצמו, שאחרי שנגמר, קודם שנגמר חיובי, מכיוון שהוא צריך להפיש שום הזמן, אז יהיה פטור גם את שום גדולה. אז יכול להיות שזה תלוי בנגמר חיובי, יכול להיות שזה יהיה תלוי בנגמר חיובי של מר מלאכה, בגלל שזה מיוחד. אבל שם פטורים, שהם ממש פטורים, אנחנו יכולים לומר שזה לא תלוי בנגמר חיובי של מר מלאכה, אלא זה תלוי בנגמר חיובי של שני הבית, שכל זמן שיש תנאי ועיקב, בחייב של מייסוס, בחד השם, בחד השם של טבע, אז יש פטור, אז אפשר להסכים, אתה עושה בשחר שבס, שיהיה פטור, למשל הפטור של הפקר, אז יהיה פטור של הפקר, מקיימים שזה קודם, מקיימים שזה קודם ריאס בני הבייס. או אפשר לומר סור אחרת, אפשר לומר, לכיוון השני, אולי הרמב״ם יסכים עם התוסף בשב, הוא יסכים עם התוסף בביצה, אבל הוא יאמר שהדין של לקוח זה שונה. והסיבה למה הדין של לקוח זה שונה משאר פטורים. קודם אמרנו לחלק, אולי הפטור של מייסורי של שוטים שבולם זה שונה משאר פטורים. עכשיו אפשר לומר, אפשר לומר שהפטור של לקוח שונה משאר פטורים. כמו שאמרנו, זה לא פטור בהפקעה. זה רק דין שביד הלוקח לא יכול להיות חלוס חיוב של מייסוס. לא חלוס חיוב של מייסוס. אז אפשר לחלק, אפשר לומר, בשאר פטורים, שזה לא רק שאין חלוס חיוב של מייסוס, זה פטור והפקה. אז זה תלוי בגמר מלאכה. אם זה אחרי גמר מלאכה, גם מייסוס ראשון של גמר שבולם, גם בשאר פטורים כמו הפקר, אנחנו נאמר שזה, הרמב״ם יאמר כמו התוסס, הוא יאמר כמו התוסס במסכת ביצה, לא כמו התוסס עכשיו, אז לפי הספר הראשון אמרנו שהרמב״ם בעצם מסכים עם התוסס במסכת שבס, גם בכל הפטורים. רק מייסון של דימו שבולם מסכים התוסס בביצה. אז התוסס בביצה ובשבס, מדברים רק מייסון של דימו שבולם, אנחנו לא יודעים מה הם עושים בפטורים אחרים. אז אנחנו יכולים לומר שהרמב״ם מסכים עם התוסס במסכת ביצה רק לעניין מייסון של דימו שבולם. אבל שאר פטורים, כמו לקוח, הוא מסכים התוסס בשבס, שזה תלוי בנגמר חיובו ויש פני הבייס. זה הספר הראשונה שמענו, אפשר לומר הספר השנייה, הספר השנייה, שלגבי כל הפטורים, הרמב״ם דווקא מסכים עם התוסס במסכת ביצה. בגלל שזה פטורים, זה פטורים, זה לא רק שלא יכול להיות חלוס חייב של מייסוס. זה פטורים, פטורים תלוי. אם זה נגמר חיובי, לגבי המחייב של הרוח, לגבי המחייב של המלאכה. אם כבר נגמר חיובי לגבי המחייב של המלאכה, אז כבר לא יכול להיות פטור. אבל לקוח זה משהו אחר, לקוח איננו שלא יכול להיות חלוס חייב של מייסוס. כל זמן שיש שם לקוח והפרס הם ביד הלוקח, אז לא יכול להיות חלוס חייב של מייסוס. אז בזה אנחנו יכולים לומר שבזה התוסס יום, רק לגבי זה, התוסס, סליחה, רק לגבי זה, הרמב"ם יסכים להשיט התוסס בשבס. זאת אומרת, אני לא מדברים על זה, לקבל את העיקרון הזה, שעד שתראה שמי הבייס, זה עכשיו עוד לא נגמר חיובו, בגלל שאמנם נגיד שזה רק עיקוב ותנאי, אמנם נגיד שזה רק עיקוב ותנאי, שזה רק עיקוב ותנאי, אמנם נאמר שזה רק עיקוב ותנאי, בחלוס, בחלוס של איסור טבע, אבל כל הדין הזה הוא שביד הכוח לא יכול להיות חלוס איסור של טבע, אז זה כל הדין של הכוח. אז לכן זה יהיה תלוי בנגמר חיובי של יש בי הבייס, זה לא יהיה תלוי בנגמר חיובי של דבר מלאכה, בנגמר חיובי של מרוח. ככה יש בן הזה. אבל רב חיים אומר פירוש אחר, הוא בא לרמב״ם, אבל כנראה שגם מפיע בינותם, בגלל שרב חיים מביא ראייה חזקה לומר אחרת. הוא אומר, אנחנו למדנו בסוגיה בדף, ביחס המדבז, לגבי הסוגיה בדף פי לגבי הסוגיה בדף פי חס המבייס, יש עכשיו שיר בגמר שהכל דין ויש פי הבייס, אתה רואה שזה רק בזה סענבים, ולא בחית מסורים. בג'רבנם יש עוד פירות של הכל שיש בהם דין של פי הבייס, אבל דין הרייטה יש רק דוגנטיר של יצר, יש רק יין, שמן, חית מסורים, זה סענבים, אז הגמר אומרת שחית מסורים גורן בהג'ק סבי, וגורן תלינו רחמנה, וגורן תלינו רחמנה, אז לכן בחית מסורים, החיב מייסרס, ויסתב אחר, עדי גמר מלכה, ולא צריכים להספר בייס. אז הם לא צריכים להתבייס. אז מה נאמר לפי הרמב״ם? זה יהיה מאוד קשה. לפי הרמב״ם אנחנו הסברנו, סליחה, לפי הרמב״ם אנחנו הסברנו, שאין פטור של לקוח קודם גמר מלכה. אז כל הפטור צריך להיות אחרי גמר מלכה. אבל הרי בחית מוסרים, אחרי גמר מלכה, הרי בחית מוסרים, הרי בחית המסורים, אחרי גמר מלאכה, זה כבר טבע, אז איך יכול לפטור? כל פטור של כל חביר רמב״ם, באחרי איך צריך להיות רק אחרי גמר מלאכה. אז רב חיים אמר, אולי להסביר את שבן הטעם, אולי להסביר את שבן הטעם, שאחרי גמר מלאכה זה עוד עוד גמר חיובי, שנאמר כמו התוס פסח השבס, אני לא שב עד אחרי ביספר בייס. אבל בחית המסורים אתה לא יכול לומר את זה, בחית המסורים זה לא תולי בכל ביספר בייס. זה נהיה יסוד טבע. זה החפצה של טבע, איסור של טבע. קודם יש פעם בייס, קודם יש פעם בייס. בגורן זה נהיה טבע. הגורן באדיק סיפי. אז מתי יהיה, אז מתי יהיה הפטור של הכוח? קודם גמר מלאכה לא יכול להיות, כמו שבחיים אמר, זה חוזר מתחייב בגמר מלאכה. אחרי גמר מלאכה זה לא יכול להיות פטור. יש לזה כבר התחייב. אז לכן רב חיים אומר פשט אחר. אני אקריא קצת מתוך דברי רב חיים. דנירה דקול השיטס, מקום מקום, שלא פנייה ושום לא מפתם לקוח, זה דבר אחר. אחרי, לפי ההסבר שהוא אמר, אז אחרי ריאס בני הבייס, ואחרי ריאס בני הבייס, לא יכול פטור של לקוח, לפי ההסבר ראשון של חיים אמר. וחיים זה כבר עשו בשביל טבע, אז עדיין נגמר חיובי, בכל הדעות. אם כן, הוא מציר איסור של חוזר דיוס היתר. וסוד דין לקוח אינו רק בחיב הפרשה סולינין, אינו רק בחיב הפרשה סולינין, לעניין לקוי בטבע, אבל לא אחרי שכבר הוק, ולא אחרי שכבר הוא כבר ונעזר. אז לפי הסבר ראשון יוצא, אם זה אחרי פניאס הבייס, אז ודאי אם תשלו כך, בגלל שכבר נגבר חיובי, לכל הדעות. זה כבר נהיה טבע. אז מה יהיה בחית המסורכים וזורים, לפי לשן שנייה בגמרה, לפי לשן שנייה בחית המסורים, זה נגמר חיובי, בלי ריאס בני הבייס. אז מתי יהיה פשוט שלו כוח לפי הרמב"ם ופי הבן אדם? אם כן, הקושי לפי מה דאיסו במסיעת דת פי חס. ואי בו עושה עמק כי כמה רביין אם זה עשר ענב נדלת לגורן לנו. ואם כן, איך מצינו כלל לפתור את זה לכוח בהנך דבני גורן? דקול מרוח אי אפשר. בגלל שאין תור של לכוח קודם מרוח. כמו שאמרנו, קודם מרוח. דקול מרוח הלא מהני לכוח דעשור ענב רבין אותם. הולך מרוח, כבר נגמר חיובי בחית מסורים. ולאח המרוח, גם כן לא מעניין לקוח, כיוון כבר אכל בו איסר טבע, בגלל שלא צריכים מייספר הבייס. כיוון לא בינו מייספר הבייס. אז מה זה צריך לומר? צריך לומר שכל הפטור של הקוח זה לא בחית מסורים, זה רק בזה סבן דברים. רק בדברים שהחיב שלהם תלוי במייספר הבייס, אבל זה דוח הגדול מאוד. ואם נעמד הפטור לתפור זרעך הכל רק על הנך דלה בני גורן, זה רדחוק. אז צריך לתרץ את זה אחרת. אז איך רב חיים מתרץ את זה? את הרמב״ם ורבי נתן. אז הוא מתרץ את זה, הוא מביא, הוא בדייק לשון הרמב״ם. שלשון הרמב״ם הוא, יש לי פה לשון הרמב״ם. הרמב״ם פרק ב' הלכה מעשה הלכה א' אומר, אינו חייב להפיש מהתורה, אלא הגויים בפירוש הלכה לעצמו, אבל הגויים רמב״ם, למוחם פוטר מהתורה, אם אחד עושה גמר מלאכה כדי למכור את זה, לא כדי לאכול, הוא רוצה לנצל את הפירס, הוא רוצה להביא את כסף בזה, אבל לא רוצה לאכול אותם, אז הוא לא חייב, לא חייב ממסוס ודרויסה, הוא חייב רק מג'בנן. אבל גורם למוכר פוטו מהתורה וחיים דברים, שנאמר, עשת עשה ואכלת, אינו חייב על הגומת ועושה לאוכלה, רק אם יש לו מחשב וסחילה. זה דין אחד, זה גם מופיע בגמור אצל הפיחס, ואחר הוא מביא את הדין השני, וכן הלוקח פוטו מן התורה, שנאמר תחול את הרחלה. אז יש פטור אחר, אז השאלה היא, מה זה לשנכן, מה זה קשור אחד לשני, זה שני דברים שונים. יש פטור, יש פטור במוכר, יש פטור במוכר, ויש פטור בלוקח. הפטור של לוקח לא תלוי בפטור של מוכר. אפילו מוכר היה חייב, נגיד שהמוכר עשה גמר מלאכה, המוכר עשה גמר מלאכה, אין מחשבת אכילה. אז זה חייב מה זה עושה. אבל בכל זה לוקח פטור. זה מה שאתכם שואל נגד הרבה. נגד לשון זה ברמב״ם. אומר, ואיקה דין לכל שקס הרמב״ם, נגרם פרמוס על מנס המורכם פטור, וכן על הכי פטור, השחור הם שני דינים מחולקים, הח דאגו פרמוס על מנחם דין לכוח, ששתי פסוקים שונים, השני דינים שונים, שי קורי נפקי, וצריכים מה שקלום הרמב״ם יחד בלשון וכן, משמו הוא שהמורכם כך שניהם פטורים, ותשובה לך דין העבר, וזה צריכים טובה. אז איך שאני הבנתי את רב חיים, רב חיים אומר, מה הפטור שיש במוכר? הוא עשה גמר מלאכה, המנס המוכר, אז הוא פטור. אבל אם אחר כך תהיה לו מחשבת אכילה, הוא יהיה חייב. למה? אז הוא יהיה חייב. אז אני הסברתי את זה שהגמר מלאכה זה כמו טוב בשדה. הוא מחכה שתהיה, זה לא נהיה אוטומטית. זה לא גמר מלאכה של פטור, לא זה פטור, זה תורה בשדה. תהיה מחשבת אכילה, לא תהיה מחשבת אכילה. הגמר מלאכה מחכה לראות, האם יהיה גמר מאכילה או לא. האם יהיה מחשבת אכילה או לא. רב חיים אומר שזה נכון, שאם המוכר תהיה מחשבת אכילה אחר כך, אז הוא באמת יתחייב. השני מזה מוכרח לרמב"ם סוגר, כל האח פטור זה לקוח, הוא דווקא היכה, כן, אבל רב חיים רוצה לומר שלפי רב חיים כל הפטור של לקוח זה רק איפה שעשה גמר מלאכה כדי למכור אותם. למה? מפני, זה הטיעון של רב חיים, שלפי רב חיים כל הפטור של לקוח זה רק לאחר גמר מלאכה. אחר גמר מלאכה, סליחה, אחר גמר מלאכה. זה כבר חייב, אז איך יכול להיות שיש פטור? לא, מדובר במצב כזה, שזה אחרי גמר מלאכה וזה לא התחייב. לא מאחמת ריס פרווייס, זה לא התחייב בסיבה אחרת. מפני שלא היה שם גמר מלאכה לחייב אותו. בגלל שהגמר מלאכה היה בלי מחשבת אכילה. ואז הוא מכר את הפרס. אז רב חיים אומר, ככה הסברתי בשיעור הקודם, רב חיים אומר שזה היה אמור, זה אמור להתחייב, בגלל שהגמר מלאכה תמיד הוא טוב בשדה, הוא מחכה לראות, תהיה מחשבת אכילה? לא. אם תהיה מחשבת אכילה, אם תהיה מחשבת אכילה מצורפת לגמר מלאכה, אז כן יחייב, אז הגמר מלאכה כן יחייב את הברס במייסוס. כן יחייב את המייסוס. והלוקח, יש שם מחשבת אחרי, הוא רוצה לאכול את זה. אז הוא צריך להתחייב למייסוס עכשיו. אבל זה לא חייב למייסוס, זה שיש פטור של לקוח, שזה פטור בפני עצמו. זאת אומרת, זה לא דין אחד, זה לא כמו שראינו ברמב"ן. ברמב"ן ראינו, איך שהשיטה מצב מביא את הרמב"ן, הוא אומר, הפטור של לוקח, זה לא פטור נפרד, זה המשך של הפטור של מוכר. שצריך למחשבת אכילה, בלי מחשבת אכילה, זה לא גמר מלאכה לפטורה, זה לא גמר מלאכה לחיובה. אבל אז למה צריך פסוק שלוקח? לוקח אומר לנו שהמחשבת האכילה של לוקח לא יכולה להיות מצורפת, לא יכולה להיות מצורפת לגמר מלאכה שהמוכר עשה. זה לא יכול להיות מצורף. זה רמב"ן. אז אבל יש בזה קצת מקום לשאלה, אז נשמע שאין בזה פטור של לקח, אז אני משכם את הפסוק, הסברנו את זה. אני רק מקצר מאוד, אני מסכם, שבלי הפסוק לפתור את הלקח, היינו אומרים שמחשבת האכילה של הלקח היא כן מסורפת לגמר המלאכה של המוכר, כמה שמרן שהיא לא מסורפת, ככה אמרנו, אבל זה לא מה שרב חיים אומר, רב חיים אומר שהמחשבת האכילה של הלקח הייתה יכולה להיות מצורפת לגמר המלאכה של המוכר, רק הלקח לא מתחייב, לא מתחייב, ודאי זה לא מסתרף, ודאי זה לא מסתרף, כאשר לא חייב, יש פטור ספציפי של הלקח, כך אומר רב חיים. אומר, ונראה מזה מוכר, כתראה מסופרת חולך פטור דוחוך, הוא דווקא איך שהמוכר גמר פירוסוף, המנס המוכרם, שיחם לדין לקוח, משום דרב הוכי, הגומי פירוסוף, המנס המוכרם, כל שיגמור, אחר כך, בדייטוי, שיהיו הפרס לאכילה. הוא אומר, למה צריכים לדין לקוח? הוא אומר, אם זה כמו הרמב"ן, אז למה צריך פסוק של לקוח? אופיר רב חיים, זה לא רק מה לומר לנו, שמחשבת אכילה של לוקח לא תהיה מצורפת במלאכה של המוכר. לא, זה פטור של לוקח, אז למה צריכים את זה? הוא אומר, הוא צריכים לדין לקוח, לא רק הפסוק, לדין, יש דין לקוח, יש פטור ספציפית של לוקח. ושדבליו הכי, הגומי פירוסה והמנס המוכרם, כל שיגמר אחר כך, בדייטאי, שיהיו הפרס האכילה, אז רב חיים אומר שהמחשבת האכילה של המוכר כן מצורפת, כן תהיה מצורפת, אם תהיה מחשבת האכילה למוכר, היא כן תהיה מצורפת לגמר מלאכה של המוכר. הוא אומר, דבליו הכי אדום הפרס והמנס המוכרם, כל שיהיה אחר כך בדייטאי, שיהיו הפרס האכילה, הוא שינה דעתו, שוב חוזר גמר מרוכן, וחייב מתשובה סמייסר. אז זה כן יש מחייב של גמר מלאכה. אם אחר כך תהיה מחשבת האכילה של המוכר, מחשבת האכילה של המוכר תהיה מצורפת לגמר מלאכה של המוכר. אז למה לא קורך לא נאמר אותו דבר? שמחשבת האכילה של הקורך תהיה מצורפת לגמר מלאכה של המוכר. אז הבחיים אומר, הסיבה בגלל שיש פצור של הקורך, אז זה לא שייך. אבל מאחר זה לקורך פוטר, ממילא לא מחן יש שוב מחשבת האכילה של הלוקח, לחייבן ותשובה סמייסר, סלמה. זה היה אמור, המחשב האחר של הוקח היה אמור להיות מצורפת את מה לאחר שהמלכה לחייב את הפרס ומלסס. כך שיש מבני שיש מחשב האחר. אבל זה לא מצורפת בגלל שיש פטור, הוא בכל פטור. מבני שהוא בכל פטור. זה מה שהחיים אומר להסביר את הרמב״ם. אז כך הוא נכנס לפשט של אומר שהמחוק אומר את תמרי יוון זה תולי מחוק אומר את תוצר שבס או מסוכת ביצה והוא דוחה את זה, הוא אומר שזה דוחה בגלל שיש בעיה שאז לא יהיה פטור לקוח, לא יהיה פטור לקוח בחית מסורים ששם החייב נגמר בגמר מלאכה, אין הלכה שיש מהבייס בחית מסורים מפעילה של שני הבגמר. אז הלכה מדוחה את הפשט הראשון שלו, זאת אומרת הוא מעדיף את הפשט השני. הוא אומר, הפשט השני הוא, אז מה כל הקושיה נגד רבי יוסף הרמב"ם? כל הקושיה היא, איך יכול להיות? כל הקושיה היא,
איך יכול להיות פטור של כוח, אחרי גמר מלאכה, זה כבר נגמר חיובי. אז רב חיים אומר, הפטור של הכוח והרמב"ם זה מצב שלא נגמר חיובי, שזה לא נהיה טבע. למה לא נהיה טבע? בגלל שלא יהיה מחשבת אכילה. זה מה שרב חיים אומר. אשר כן הוא אומר, אוכל ניר יוסף, זה באמס גם דעס הרמב"ם כדעס רבם, the kol she nigmar chiyuv meruach shuv lo chayel alai uptur de lekoach she lo yichol liyot she ein achilami im hamoich yitchayev ma'isrus az lo yiptur shel koach v'mken hanimtzo matzonu klal ptur lekoach das Rambam she im ze kodem meruach kodem meruach Rav Chaim omer she lefi Rambam she im ptur shel koach Rambam zeh ufarash Rav Chaim hisbir et zeh begal she'az ze chozer mitchayev meruach ולא כאן אחר מרוח, הרי שוב לא מפטר עם אחר שכבר נגמר חיובן. או בכוח, זאת אומרת, כמו שהוא אומר בתחילת הקטע, דדין לכוח הוא רק היכה שגומר הפרס על מנס המחרם. דאחת היא לא נגמר חיובן לתשום עשר מייסר, כיוון דהויה על מנס. דאחת היא לא נגמר חיובן לתשום עשר מייסר, כיוון דהויה על מנס למחרם. אז אמנם היה גמר מלאכה, אבל זה לא נייצב עדיין. למה? בגלל שלא יהיה מחשב לסחילה. ומרוח אחר כך בשוסוקח, לא זו לחייבם גם כנקה, דרי כבר הן ממורחים. זה אחרי גמר מלאכה. זה אחרי הגמר מלאכה. ואז הוא דחי הפטור דלקוח. עוד פעם אני רוצה לקרוא את המשפט הזה. הוא אומר... ולא כל אחר מרוח, הרי שוב לא מפטרי מאחר שכבר נגמר חיובן. או באחר דין לקוח הוא רק איך שגם פרס על מנס המוחרן. דחתי לו נגמר חיובן שוב סמייסר, כמד על מנס המוחרן. ומרוח אחר כך, בשס לוקח, זאת אומרת, אז יש שם פטור, אבל אתה לא יכול לומר, אבל זה חוזר מתחייב. אתה לא יכול לומר, שזה חוזר מתחייב, אתה לא יכול לומר שזה חוזר מתחייב עדי המרוח, וזה כבר אחרי מרוח, זה היה פתור, אבל אתה לא יכול לומר, כשהלוקח עושה את המרוח, אז זה חוזר מתחייב. אולי היה אפשר לומר דבר כזה, שזה חוזר מתחייב, זה חוזר מתחייב על ידי המרוח, אבל אתה לא יכול לומר את זה, בגלל שזה כבר אחרי מרוח. ומרוח אחר כך בשוסוקח, לא זו חיים, גם כן נקה, זה כבר הן, הרי כבר הן ממורחים. זאת אומרת, אם זה היה קודם מרוח, אף שזה, מה שאני אומר, אם זה היה קודם מרוח, אף שהמויכר עשה תחמר מלאכה, היה פתור מצל המויכר, אבל די מרוח של הלוקח, זה היה מתחייב. זה יפה מאוד, אבל דובר פה אחרי מרוח, זה מה שרב חיים אומר. הוא אומר, דדין לקוח הוא רק היכה שגומר פרס ומאס המוחרן. דחתי לו נגמר חיובן של מסמייסס, כיוון דה היה מנס למוחרן. אז אין חיוב של מייסס. אז מה אתה רוצה לומר? אבל אולי המרוח של הלוקח יעזור ויחייב את זה. הוא אומר, זה לא יכול, זה כבר, יש כבר, יש, יש, זה כבר מרוחם, כבר היה גמר מלאכה. הוא מרוח אחר כך בשוסוקח, לא זו חיובן גם כן לך. שרי כבר הן, דרי כבר הן מורחים. ואז הוא לחי הפטור של לוקח. אשר כן ניחא דעת הרמב״ם, בהוד דקייל לפטור לוקח, בהד דגון פרס ומאס המוחרם, ומשם דאפילו אם לוקח חווי פטור בפני עצמי, מקום מקום לסה לפטור זה, רק בגורמרון אמנס המוחרם. אז הוא אומר, שהפטור שלוקח, אמנם זה פטור נפרד, אבל רמב"ם כולל זה ביחד עם הפטור של מוחרם. למה? בגלל שהיכה תמצא לפטור שלוקח, זה רק איפה שהיה הפטור של מוחרם. לא כמו שהרמב"ן. הרמב"ן אומר, הפטור שלוקח והפטור של המוחרם, זה פטור אחד. זה לא אותו פטור, זה פטור בפני עצמו. אני חייב אומר מפורש, זה פטור בפני עצמו. אבל היכה תמצא שיהיה פטור שלוקח, זה רק איפה שיהיה פטור של מוחר. כך שאם לא יהיה פטור של מוחר, אם לא היה פטור של מוחר, אז זה כבר נתחייב, לא יכול פטור של לקוח. אז לכן, כדי שתהיה פטור שלו, צריכים שיהיה פטור של מוחר. אבל הפטור של לוקח זה פטור נפרד. הפטור של מוחר לא היה פוטר את לוקח. ושיש לוקח משבת זכילה, המשבת זכילה של לוקח הייתה מצורפת. המשבת זכילה של הלוקח הייתה מצורפת לגמר מלאכה של המלאכה. אבל זה לא מצורף, בגלל שהלוקח הוא פטור, ושיש פטור של לוקח. זה מה שרב חיים אומר, להסביר את הרמה. עכשיו, אנחנו דיברנו על השאלה, אז זה מתרץ את הרמה. ודיברנו על השאלה, אבל יש חידוש שהתוספות במילותם. שהתוספות אומרים שאפילו במילותם. אם יש גמר מלאכה אחרי מרוח, אם יש גמר מלאכה אחרי מרוח, סליחה, אם יש, הוא קנה את זה אחרי מרוח, אז יש פטור של לקוח, אף שזה אחרי גמר מלאכה, אף שזה אחרי מלאכה. ובחיים פה הסיבה היא שזה עוד לא התחייב, אבל יש פטור לאח הגמר, כל גמר מלאכה לא יכול לפטור, בגלל שזה חוזר מתחייב במרוח, אבל דווקא אחרי גמר מלאכה יש את הפטור. אבל התוס אומרים לפי רבי נתן, אנחנו נראה את זה בהמשך, התוס אומרים לפי רבי נתן, שאם הלוקח יעזור וימכור את זה למוכר, אז זה כן יהיה חייב. איך זה יכול להיות חייב? אבל זה כבר בדור, איך זה יכול להיות חייב? אנחנו שאלנו את זה. אבל לפי מה שרב חיים אומר, זה מובן. זה מה שהוא קודם, אבל אני רוצה להוסיף עליו. למה? בגלל שרב חיים אומר, זה לא פטור. זה רק שביד הלוקח, זה רק שביד לוקח, לא יכול להיות חלוי סחיב של מייסוס. זה הפטור של לקוח, לא יכול להיות סחיב. אבל זה לא פטור. אז אם זה לא פטור, אז אנחנו אמרנו, בסדר, זה לא פטור בהפקעה, זה רק שלא יכול להיות חלוי סחיב של מייסוס. למה אין חלוי סחיב של מייסוס? אמרנו, בני שזה אותו עזר לך. הוא לא היה בעל משס קדוש, שהוא גם לא היה בעל משס מרוח. אז זה לא אותו עזר לך. אז לכן לא יכול להיות חלויס חיוב של מייסוס. אבל דבר אחר הוא ברור, אם זה כבר יהיה חייב, אי אפשר לומר שאין אצלו חיוב של מייסוס, בוודאי יש חיוב של מייסוס. אי אפשר לומר שהדין שלו לא יכול להיות חלויס חיוב, שזה יפקיע את החיוב של מייסוס חלב ברשות המוכר. אז מדובר שלא היה חיוב של מייסוס ברשות המוכר. ועכשיו הוא מוכר את זה לוקח. אז לוקח, יש פטור במובן שלא יכול להיות, פשוט הלוקח לא יכול להיות חלוי סחיב של מייסוס. זה אמור להיות, בגלל שיש מחשבת אחידה עכשיו. אבל לא בגלל שיש פטור של לוקח. הפשט פטור של לוקח הוא, הפשט פטור של לוקח זה לא פטור והפקעה, אלא הפשט הוא שלא יכול להיות חיוב של מייסוס. זה הפטור של לקוח. אבל זה לא פטור בהפקעה, מכיוון שלא פטור בהפקעה, אנחנו יכולים בסדר. אצלו לא יכול להיות חיוב של מייסוס. חלוי של חיוב מייסוס לא יכול להיות אצלו. בגלל שזה לא תפוע זרח. זה הדין של לקוח. אבל אם הוא חוזר ומוכר את זה למוכר, מוכר את זה לבעלים הראשונים, בשביל הבעלים הראשונים, זה יכול להיות חייב במייסוס. אין בזה פטור. ביד הלוקח אין בזה פטור. אין בזה חלוי סחיב של מייסוס. אבל ביד המוכר יכול להיות חלוי סחיב של מייסוס. אבל זה היה פטור. זה היה פטור בגלל שאתה מחשב לסחילה. אבל עכשיו שהלוקח חוזר ומוכר את זה למוכר. אז יש מחשב לסחילה. אז מכיוון שיש מחשב לסחילה, זה יחזור ויתחייב ברשות המוכר. כך אמרנו את זה, אנחנו הסברנו את זה, הזכרנו את זה בשיעור הקודם. אמרנו, אם זה היה פטור, אז לא היינו מבינים את זה. איך יכול לחזור להתחייב עדי המוכר? הרי אנחנו אומרים שיש בזה פטור. אבל זה לא דין של פטור והפקעה. זה דין שלא יכול להיות חלוי סחיב של מייסוס. שלא יכול להיות שלא יכול להיות חלוץ בני הלוקח. בסדר. אצלו לא יכול להיות חלוץ כלומר. אבל עדיין יש גם מלאכה שמחכה שתהיה מחשבת אחרת בצורף אליו. אצל אחר זה לא יכול להיות, כאשר כך פתור. אבל המוחה אין לו את הפתור הזה. זה יכול להיות חלוץ כלומר שמה זה אצל המוחר. אז אם מוחר זה ללוקח, אם מוחר זה, אם מוחר זה, וכל זה למוחר, אז המחשבת אחרת של המוחר עכשיו מצורפת לגמר מלאכה שהמוחר עשה. אז בידיים של מוכר זה לב חיים ומסוס. כך הוא הסבר לזה. וזה הסבר נכון. אני רק רוצה להוסיף דבר אחד בזה. שאנחנו נאמר, זה לא רק שכאילו ביד הלוקח, זה לא היה טבע, לא יחייב שום דבר, אבל פתאום, כשזה בא ליד המוכר, זה מתחייב, זה יותר טבע, ונהיה חייב ומסוס, יש בזה איסו טבע. לא, אני צריך להוסיף. הסבר אחד הזה שגם בפטור של המויכר כשהמויכר עושה את הגמר מלאכה כדי למכור אותם אבל אם תהיה מחשבת אכילה המויכר יתחייב אם תהיה מחשבת אכילה כאשר מחשבת אכילה של המחשבת אכילה של המויכר תהיה מצורפת לגמר מלאכה של תהיה מצורפת לגמר מלאכה שמוכר עשה. אז הפירוש הוא, כשהמוכר עושה את הגמר מלאכה כדי למכור את זה, אז אמנם הגמר מלאכה מחכה, הגמר מלאכה מחכה שתהיה מחשבת אכילה. ויש בזה פוטנציה. אם תהיה מחשבת אכילה, אז זה יהפוך את ה... זה הופך את ה... אז המחשבת אכילה תהיה מצורפת לגמר, אם תהיה מחשבת אכילה של המוכר, המחשבת אכילה של המוכר תהיה מצורפת לגמר מלאכה של המוכר. זאת אומרת, זה ישלים את הגמר מלאכה שלו. מכיוון שיש פוטנציה כזה, שתהיה מחשבת אכילה, המחשבת אכילה תהיה מצורפת לגמר מלאכה של המוכר, וזה ישלים את הגמר מלאכה של המוכר. גמר מלאכה בשלמות, זה תהיה גמר מלאכה עם מחשבת האכילה. אז לכן כבר עכשיו, אנחנו ממשיך, כשהוא עושה את הגמר מלאכה, הוא עושה את זה בלי מחשבת האכילה, זה נהיה טבע, זה נהיה חפצה של טבע. חפצה של טבע זה נהיה, אבל אין בזה איסו של טבע. זה חפצה של טבע בלי איסו של טבע. והסיבה היא מפני... כדי שאיסו טבע זה לא מספיק שתהיה חלשם של טבע, שיהיה חפצה של טבע. כדי שתהיה איסו של טבע צריכים שיהיה גם חובס הפרושה של הגבר. כשיש חפצה של טבע ויש חובס הפרושה של הגבר ויש חובס הפרושה של הגבר ויש חובס הפרושה של הגבר, אז יש איסו של טבע. אבל גם קודם שתהיה חובס הפרשה של הגמר, מכיוון שיש פה גמר מלאכה, ויש פוטנציה לגמר מלאכה הזה. יש פוטנציה לגמר מלאכה הזה להיות מלאכה בשלמות לחיובה. על ידי שתהיה מחשבת אכילה מצורפת לגמר מלאכה, אם המוח ישנה דעתו, אז לכן כבר עכשיו, בעדי גמר מלאכה הזה כבר, זה נהיה חפצה של טבע, אבל זה חפצה של טבע בלי איסו של טבע. אין בזה איסו של טבע, וכדי שאיסו של טבע צריכים שתהיה חובס הפרשה של הגברה. וכל זמן שאין לו מחשבת אכילה, אין חובס הפרשה של הגברה. אבל מכיוון שיש פוטנציה לזה, שמחשבת האכילה תהיה מצורפת, אם לא מחשב מוכר, אז לכן כבר ושאלת מה המלאכה שמוכיח, שעוד אין מחשבת אכילה, אבל מאחורת הפוטנציה שיש בזה, זה כבר נהיה חפצה של טבע, וכשתהיה מחשבת אכילה, וכשתהיה מחשבת אכילה, אז תהיה חובס הפרשה של הגברה, ואז האיסו יהיה, איסו של טבע. אני אומר את זה כדי להסביר שהקפיצה לא תהיה כזה קפיצה גדולה, שאנחנו אומרים, אצל המוכר זה לא היה חייב במסוס, בשעת במלאכה. אחר כך, כשהיא מחשבת אכילה, פתאום זה יהיה חייב במסוס, זה קפיצה גדולה מאוד. אני בא להקטין את הקפיצה הזו, ואני אומר, מפני שכבר בשעת במלאכה, יש פוטנציה של מחשבת אכילה של מוכר אחר כך. להשלים את הגמר מלאכה, יש כזה פוטנציה, אז כבר עכשיו זה נהיה חפצה של טבע. זה חפצה של טבע בלי איסור של טבע. הסיבה היא, מפני שיש את הפוטנציה הזה, כל המונע היה מפני שאין מחשבת אכילה. אבל יש פוטנציה שמחשבת אכילה תהיה מצורפת לגמר מלאכה, שתהיה מצורפת, אז לכן כבר עכשיו זה נהיה חפצה של טבע בלי איסור של טבע, וכשתהיה מחשבת אכילה, אז תהיה חובס הפרשה על הגברה, ואז יהיה איסור של טבע. כדי שאיסור של טבע צריכים שני דברים, צריכים כמו שתהיה חפצה של טבע, וצריכים גם שחובס הפרשה על הגברה. כשהוא עושה גמר מלאכה מנס המורכרם, מכיוון שיש פוטנציה שמחשבת אכילה להיות מצורפת לזה, אז לכן כבר עכשיו, וזה משלים את הגמר מלאכה, לכן כבר עכשיו זה יהיה חפצה של טבע, אבל אם זה איסור של טבע, שצריכים גם חובס הפרשה על הגברה. וכשתהיה מחשבת אכילה מצד המוכר, אז תהיה מחשבת אכילה של הגברה, על הגברה, ואז יהיה בזה איסור של טבע. זה הפשט מה שאנחנו אומרים, שהרב חיים אומר, שאם תהיה מחשבת אכילה של המוכר, אז יתחייב מס, אז איסור טבע. אז אני מסביר את זה, שהפשט הוא, שזה כבר חפצה של טבע מקודם לכן. אז מה קורה? אבל לא הייתה מחשבת אכילה. אז הוא מחר את זה לא לוקח. ויש פטור של לוקח. אם זה שהיה פטור, בגלל שהיה מנס למוחרם, אנחנו אומרים, זה כבר נהיה חפצה של טבע. רק אין איסור של טבע, אין חובס הפרשה של מייסוס על הגברה. אבל זה כן חפצה של טבע. אז מה קורה? אז עכשיו, יש אחד שקנה את הפרס מהמוכר. המוכר לא, בינתיים לא שינה דעתו. אז יש אחד שקנה, ויש לו מחשבת אכילה. אז הדין היה צריך להיות שהמחשבת אכילה תהיה מצורפת. תהיה מצורפת לגמר מלאכה של המוכר. ואז תהיה חובס הפרשה על הגברה של הלוקח. והיא חייב במסוס. זאת אומרת, כשזה בא לדם של כרח עכשיו, זה חפצה של טבע. אבל אם זה איסור של טבע, אין חובס הפרשה על הגברה. הלוקח היה יכול להיות, הגם של כרח היה יכול להתחייב, כאשר יש שם מחשבת אכילה. אבל זה לא מתחייב. המשך לא מצוין, כאשר יש פטור של לוקח. מה הפטור של לוקח? הפטור של לוקח הוא לא פטור והפקעה. הפטור של לוקח הוא שלא יכול להיות חלוי סחיב. שלא יכול להיות חלוס חיוב ביד הלקח, לא יכול להיות חלוס חיוב שמסוס ביד הלקח. אז מה נשאר? אז הוא לא מתחייב במסוס, אבל זה נשאר חפצה של טבע. למה זה חפצה של טבע? הרי ביד הלקח לא שייך שום דבר, מחשבת אכילה לא חייבת בצורה, בגלל שמפני שהלוקח לא יכול להיות חלוי סחיב של מייסוס, אבל בכל זאת זה נשאר בכל זאת זה נשאר לחפצה של טבע, אז נראה לי שהסיבה למה זה נשאר חפצה של טבע, כשעדיין יש את הפוטנציה, שמחשבת האכילה, לא מצד לוקח, מצד לוקח, אין את הפוטנציה ש... אין את הפוטנציה שמחשבת האכילה תהיה מצורפת לגמר לחשב אחר. נשאר לוקח הוא פטור, לא יכול לך להזכיר את זה. אז אין לו את הפוטנציה הזו. אבל הפוטנציה הזו שהתחלנו בה, אם המוח עדיין קיים. למה? מפני... נשאר לוקח יכול לחזור ונמכור את זה למוכר. אז אם הוא חוזר ואוכל זה לאחר, אז אנחנו, זה חוזר מתחיית, אני רוצה להוסיף, איזה חוזר מתחיית? אנחנו אמרנו כבר שיש מחשבת אכילה של המוכר, יש מחשבת אכילה, מפני שיש מחשבת אכילה של המוכר, שמצורף לגמר מלאכה של המוכר עשה. אבל זה לא רק זה, זה שאני אוסיף, מפני ש... כשזה בא לידיים שמוכר, כל הזמן זה חפצה, כל הזמן זה חפצה של טבע. אין בזה, מאז שהמוכר עשה גמר מלאכה, למוכרם, זה נהיה חפצה של טבע. לא היה חפץ הפרש על הגבר, בגלל שלא יהיה מחשבת אכילה, אבל זה יהיה חפצה של טבע. אז גם בידיים של קרק זה יהיה חפצה של טבע. שיש בזה את הפוטנציה להגיע לידיים של המוכר. או מוכר המחשבת האכילה שלו יכול להיות מצורפת בגמר מלאכה. וזה ישלים את הגמר מלאכה. אז לכן כל הזמן זה חפצה של טבע. רק בידי לוקח, אנחנו אומרים, מחמד הפטור של לוקח. בידי המוכר קודם, אין איסור של טבל, ושלא יהיה מחשבת האכילה. בידי לוקח, אין בזה איסור של טבל, מפני שיש פטור שלא יכול להיות חלוס חיוב אצל חלוס חיוב אצל לוקח. אבל זה עדיין חפצה של טבע. מאז שהלוקח עשה גמר מלאכה, המנס המוכרם היה פוטנציה של מחשבת אכילה, ולכן זה חפצה של טבע. אז עכשיו שהוא מוכר את זה למוכר, הוא מוכר את זה למוכר, זה חפצה של טבע, שהוא מוכר את זה למוכר, אבל אין בזה איסור טבע. זה חפצה של טבע, בלי איסור של טבע, אבל מוכר עכשיו יש שם מחשבת אכילה, יש שם מחשבת אכילה, זה מצורף לגמר מלאכה. זה מצורף. זה מצורף לגמר מלאכה. ולכן חל החובס הפרש על הגב של המוכר. ולכן יש בזה איסור של טבע. זה עכשיו מה שאתה עושה. זה אותו דבר מה שמעתי שיר קודם. אני רק מוסיף שמתלווה לזה העובדה, כשזה בא לידיים של המוכר, זה חפצה של טבע מאז שהמוכר עשה גמר מלאכה. מחמת הפוטנציה שבידי המוכר, מחשבת האכילה תשלים את הגמר מלאכה, מפני שמחשבת התחילה של המוכר תשלים, תהיה מצורפת לגמר מלאכה. אז מאז שייטו של הגמר מלאכה, זה כבר היה חפצה של טבע, אבל זה הפירוש שאומר כל הזמן, זה טועה בשדה, מה זה טועה בשדה? זה נהיה חפצה, זה מה שהם עושים, זה נהיה חפצה של טבע, אבל עדיין אין חובס הפרש על הגבר, עדיין אין חובס הפרש על הגבר, תהיה חובס הפרש על הגבר, תהיה מחשבת אכילה, אז אפילו שדבר דרך לוקח, זה עדיין חפצה של טבע, לוקח זה חוזר למוכר, המוכר יש לו מחשבת אכילה, אז עכשיו, הוא כבר מכל המוכר זה חפצה של טבע, אבל עכשיו חל חובס הפרש על הגבר של מוכר, מפני שיש לו, מפני שיש לו מחשבת אכילה, אבל לכן המוכר עכשיו מתחייב במעשה, זה מה שהתוסס אומרים, זה הפשט התוסס. אבל מה שיוצא לפי רב חיים, שלפי רב חיים, רב חיים אומר, שכל השיטה של רתם ורמב״ם, או לכל הפחות בשיטה של הרמב״ם, שכל השיטה של הרמב״ם, שאחרי גמר מלאכה, יכול להיות פטור של לקוח, זה רק מי שבידי המוכר, זה לא היה חייב במסוס, זה לא היה טבע, לא היה בזה איסור טבע. אני חושב שהיה בזה חפצה של טבע, זה נשאר חפצה של טבע. אבל לכן, בידיים של הלוקח, אנחנו אומרים, לא יכול להיות חלוי חייב של מצווס. זה חפצה של טבע, זה אמנם חפצה של טבע, הלוקח לא יכול להפקיע את זה מחפצה של טבע, כך שזה לא פתור, זה לא פתור להפקעה, זה רק דין, לא יכול להיות חלוי חייב. בסדר, אבל זה חפצה של טבע, מחמת הפוטנציה, שיכול להיות מחשב להכיל עם זה למוכר, אם הוא יחזור למכור את זה למוכר. אם הוא יחזור וימכור את זה למוכר. אם הוא יחזור וימכור את זה למוכר, אז הוא בעצם עושה את זה, וזה כבר מאז, זה חפץ של טבע, אז עכשיו כשזה חוזר למוכר, ויש שם מחשבת אכילה, אז אנחנו אומרים שזה מחייב את המוכר. אני אומר לך שאז, עכשיו, מחייב את המוכר, בחובס הפרשה של הגברה, ולכן יש בזה של טבע. אבל מה שנדגיש על פי רב חיים, רק מצב זה, יפסו של כוח, שזה לא התחייב אצל המוכר. אם זה התחייב אצל המוכר, אז זה לא יכול להיות. אם זה התחייב אצל המוכר, לא יכול פתו של כוח. למה? מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאצל הכוח, לא יכול להסכים שמעשה. אבל זה כבר חייב במעשה, זה כבר טבע. איך יכול שזה יהיה מותר? רב חיים אומר את זה. הוא אומר, דניר לכל השיטה, אם זה התחייב מקודם שזה בא לידיים של לוקח, אז זה לא יכול להיות פתור ויהיה לוקח. דניר לכל השיטה, מקום, כל שעה פני הבא, שוב לא מפתר בלקוח, כיוון דכבר הוא אוסו משום טבע, אם כן לא מצינו איסו שחויזר סתר, ואיסו דנקוח אינו רק בחייב, הפשוט שאינו דקבור בטבע. אבל אם זה כבר אסור, איך זה יכול להיות? אם זה כבר אסור, איך זה יכול להיות מותר עכשיו? דנקוח זה רק, זה מה שרב חיים מדגיש, אני מתרגם במילים שלו. זה לא פטור והפקעה, זה בכי והפקעה שעושה נקבו בפתר. זאת אומרת שהפטור הוא שאין בזה חלויס חייב של מייסוס, שכמו שאמרנו, דווקא זה מסתדר מאוד טוב ושאמרנו. אבל זה לא מורחק לטוב דבר רמב"ם, בגלל שאנחנו נסביר בהמשך שכל השם של טבע בא מתוך חובס הפרשה. בסדר, כשיש פוטנציה של חובס הפרשה, יש פוטנציה של חופש הפרשה, אז אחרי פוטנציה, יש חופש הפרשה, אז נהיה טבע. אבל אם זה כבר נהיה טבע, נגיד שהמויכר עשה את גמר מלאכה, המלאה סלחו, ואחרי שינה את התור, הוא מחר את זה. אז זה כבר נהיה טבע, איך יכול להיות פטור של, איך יהיה פטור של לוקח? מה פטור של לוקח? פטור של לוקח, אמרנו, אני מסביר את זה ברב חיים, שלא יהיה חלוי חייב של מצווס. אז זה כבר התחייב. איך אפשר לומר שלא יהיה חלוי חייב של מצווס. אבל מה שאני כן רואה בדברי רב חיים הוא שהרי אנחנו, כשאנחנו שם נגרנו אותם, אנחנו דיברנו על שתי אפשרויות, שתי נקודות של קושיה. קושיה אחת היא, איך יכול להיות, זה כבר טבע, איך להיות שזה לא יהיה טבע. איך יכול להיות דבר כזה? מה שיש פטור שזה לא יהיה טבע. אבל יש עוד קושיה. הקושיה היא, אם זה אחרי גמר מלאכה, אז כבר היה מחייב. מה אתה משהו? יש הפקר אחרי מרוח. אז זה לא רק בעיה שזה כבר נהיה טבע, אז הפקר לא יכול להפקיע את הדין של טבע. זה לא הפשט. הפשט הוא כבר היה מחייב. אם רק מחייב, מה הפקר יכול לעשות? הוא לא יכול להפקיע את המחייב למפריע. אז היה מחייב, אז זה חן שמוכר במסוס. אבל רב חיים לא אומר את זה פה. הוא לא אומר את זה. הסיבה היא מפני שרב חיים פה סובר, כמו שאמרנו כל הזמן, שזה לא פטור והפקעה. זה רק דין שביהיה לוקח, לא יכול להיות חלוי זכייב של מסרס. אבל זה לא פטור והפקעה. אז לכן אתה לא יכול לומר, אם זה פטור, אז אתה יכול, אם זה פטור, אתה יכול לומר, איך יכול להיות פטור אחרי שכבר יש את המחייב. פטור הפירושו לשלול את המחייב, זה פטור. אין מחייב, אבל יש מחייב, איך יכול להיות פטור? הרב חיים לא מדבר בפטור, פטור והפקעה. הרב חיים מדבר שאין חלוי זכייב של מסרס, זה מה שהרב חיים אומר. אין חלוי זכייב של מסרס ביד ה... אין חלוי זכייב של מסרס. אין חלוי זכייב של מסרס ביד ה... אין חלוי זכייב של מסרס ביד הלקח. אז זה לא מפריע לנו שיהיה מחייב, שיהיה מחייב. זה לא משנה לנו שהיה מחייב. הפטור שלוקח לא בא לאחור את המחייב, הוא בא רק למנוע שיהיה חלוי זכייב של מסר. הוא לא בא, פטור בא לשלול את המחייב. אם אתה לא שולל את המחייב, אז לא יכול פטור. אז זה לא יכול פטור אחרי שיש מחייב. מה, הוא עוקר את המחייב ומפריע? אבל פה, הפטור שלוקח לא בא לאחור את המחייב. זה רק דין, לא יכול להיות חלוי זכייב. אז הפכים לא מדבר מונחים לעקור את המחייב, הוא רק אומר, אם זה רק מונע חלוי זכייב, איך זה יכול להיות למנוע חלוי זכייב, כשזה כבר התחייב, כבר יש את החלוי זכייב. זה מה שאתם אומר. ואין בזה דוחק, לא כמי כל הפטור דוקוח רק בגרמר מנס המחר, תראה לכל השיטס, אם כבר נגמר חיובו, אם כבר יש חייב, ודאי לא יכול פטור של לקוח, למה לא? הוא אומר, אם כבר יש חייב, חייב מייסוס, בדי המויכר, אז ודאי לא יכול להיות פטור, למה? דקייבן כבר הוא איסו משום טבע, אם כן נמצאים איסו של חוי סביאת, איך יכול להיות? וחייבת לקוח אינו רק בחייב הפשוס או אינו כבר בטבע, זאת אומרת, זה לא פטור, זה רק דין שלא יכול להיות חל חייב הפרשה. אבל אחרי שכבר יש חייב הפרשה, איך אפשר, אין איזה טבע ויש חייב הפרשה, איך אתה יכול לומר שיש איזה פטור, האיסו לא יכול, איסו לא יכול לעזור להיתר שלו. זה מה שאנחנו אומרים. אבל עכשיו אני רוצה להסביר מה שהגריד אמר. הגריד אמר תירוץ אחר. לפי הגריד יוצא הגריד לומד שברם הרבה נותם אפילו זה התחייב במסרס, אפילו אם זה התחייב במסרס, התחייב במסרס קודם שם המורך מחרץ, אפילו שהמורך עשה את הגמר מלאכה, אפילו שהמורך עשה את הגמר מלאכה המנס לא איכון כדי לאכול אותם, אז התחייב במסרס. כשהוא מוכר את זה על הלוקח, אז יש פטור של לקוח. איך יש פטור של לקוח? איך יכול להיות? אם זה יהיה פטור, אבל אין לו שייך לזה. כבר יש מחייב, יכול להיות פטור. וגם אם זה רק דין, אם נאמר שזה רק דין, שלא יכול חלוי זכייב, איך אפשר לומר שלא יכול חלוי זכייב? זה כבר חל, כבר יש את החייב. אתה לא יכול לומר שלוקח, לא יכול חלוי זכייב, ולכן פקע כל איסו, האיסו חוזר להיות סתה. אתה לא יכול לומר דבר כזה. כן. אבל לפי הפשט של גריד, ואני רוצה לומר איך שאני מבין מה שגריד אמר. בראשים השיעורים הוא אומר קצת, אבל גם צריך להסביר מה שהוא אומר, אבל אני חושב שגם חסר משהו שם, ומה שהוא מביא בשם הגריד. שהגריד אומר, הוא בונה על יסוד שאמרנו, הוא בונה את זה על יסוד. הוא בונה את זה על יסוד, היסוד שאמרנו, שבגמר מלאכה יש שני דינים. יש דין גמר מלאכה בחפצה, יש דין גמר מלאכה בחפצה, ויש גם דין, יש גם החפצה, וחוץ מהדין של החפצה יש גם דין, מייס גמר, מייס מרוח. זה שהחפצה נגמר מלאכתם, זה לא מספיק לחיים אותם במייסרס. צריכים שהחפצה יהיה נגמר. צריכים גם מייס גמר, שהגבר עושה מייס גמר. והראיה אם היו שם מישהו, שם יש מנדם וישם משמר, שאם לרובן יש פרס, יש תבועה, ושימן עשה מרוח בתבועה של רובן, בתבועה של רובן. שלא מדייתא, אז יש מנדם וישם משמר, שזה לא מתחיל במייסרס. המגרש של שלא מדייתא. אבל איך אתה יכול לומר דבר כזה? אם זה רק דין בחפצה, מה זה משנה מי עשה את זה? זה נגמר מלאכתם. זה נגמר מלאכתם. אם זה נגמר מלאכתם, אם זה נגמר מלאכתם, אז איך, בצד החפצה, אז איך יכול להיות שזה יהיה פתור? אבל תרצו, אפשר הוא, שזה לא מספיק שיש גמר מלאכה בחפצה, שנגמר מלאכתם, שמורחים. צריכים שיהיה מייס מרוח. ומייס מרוח צריך להיות או שהמוכר, או שהבעל התבואה עושה את המייס מרוח בעצמו, או שמישהו אחר עושה את זה מצורף אליו. אז יש מייס גמר. אז המנדם הזה משום מסובר שאם אחד עושה את הגמר מלאכה שלא מדי תושב בעלם, אז המייסה גמר לא מצורף אליו, המייסה מלאכה לא מצורף אליו. המנדם הרחב ישום, אומר שזה חייב, הוא מסכים ליסוד הזה, הוא אומר, אפילו ששמר עשד ששלא מדי תושב, אבל המייסה גמר, המייס מרוח, עדיין מצורף לרובן, זה המחלוקת. אבל יש שני דינים, יש דין גמר מלאכה בחפצה, ויש דין גמר מלאכה שצריכים מייסה של גמר, מייסה מרוח, מייסה של גמר, מייסה מרוח. אז אני מבין ככה מה שגמר אומר. אני משום שום, אני לא מסביר את זה. אני חושב, הסבירו ככה. אומר, הרבינתם לרמב"ם סוברים, שגמר מלאכה שהמוכר עשה, זה לא יכול להיות מצורף אליו לוקח. זה לא יכול להיות. זה לא גמר מלאכה בשביל לוקח. זה גמר מלאכה בשביל המוכר ולא בשביל לוקח. זה לא גמר מלאכה. מצד החפצה אי אפשר לומר דבר כזה. מצד החפצה, זה נגמר מלאכה, איך אפשר לומר שזה לא גמר מלאכה בשביל לוקח. יש בזה גמר מלאכה. אבל אנחנו אומרים, מצד המייסה מרוח, המייסה גמר מלאכה, מה שהמוכר עושה, מה שמוכר עושה, שהמוכר עשה, זה לא יכול להתייחס ללוקח. ולמה זה לא יכול להתייחס ללוקח? אז אני הבנתי, שלפי הגריד, הדין של מרוח, זה לא רק דין שאם עושים מרוח, אז זה מתחייב מייסה. על הבעל התבואה, יש עליו חובה אחריות לעשות מרוח כדי שזה יתחייב במעשר. זה האחריות של בעל התבואה. זה האחריות שלו, זה לא רק דין. אם הוא עושה מרוח, הוא עושה גם מרוח, זה מתחייב במעשר. לא, יש אחריות הבעל התבואה. יש אחריות הבעל השדה. יש אחריות הבעל הפרס. לעשות מרוח כדי שיתחייב במעשר. וכשהוא עושה גמר מלאכה, זה מתחייב. הוא מתחייב על ידי זה שבחפצה זה נגמר מלאכתם, אבל הוא מתחייב גם לפני שיש מייסה של גמר מלאכה. מייסה של גמר מלאכה. המייסה של גמר מלאכה מצורף רק למי שהאחריות של גמר מלאכה מוטלת עליו. הלוקח שבשעת בשעת גמר מלאכה, בשעת גמר מלאכה, אחריות לעשות מלאכה לא היה אתה מוטל עליו בכלל. הוא בכלל לא היה בתמונה, הוא קנה את זה אחרי המרוח. מכיוון שהוא קנה את זה אחרי המרוח, אז עם הרוח שהמוכר עשה, שהוא בעל השדה, בעל התבואה שהוא עשה, הוא עשה את המרוח, אז כמייסה לגמר, כמייס מרוח, זה לא יכול להתייחס. זה לא יכול. זה לא יכול להתייחס ל... זה לא יכול להתייחס ללוקח. בשביל הלוקח יש את החפצה, יש את הגמר מלאכה בחפצה, אבל אין את הגמר מלאכה, מה זה גמר מלאכה? זה חסר ללוקח. אז מה הפירוש? המצב של לוקח ביחס לגמר מלאכה זה כמו המצב בירושלמי. לפי מה דבר אחד? שאם אחד עושה, אם שמן עושה גמר מלאכה ברוח, בקרי, בתבואה של ראובן, בלי דעת של ראובן, אז בשביל ראובן יש גמר מלאכה בחפצה, אבל אין גמר מלאכה במעשה. אין מעשה רוח בשביל ראובן, אז זה המצב של לוקח. לוקח. רק שמה יש מעשה של חולג על זה, הוא אומר שיש מעשה גמר בשביל לוקח. סליחה, יש מעשה גמר בשביל בעל התבואה. פה אנחנו רואים המצב של המצב של לוקח הוא המצב של הלוקח הוא כמו המצב של הראשון לפי המנדם הזה שהבעל תבואה לא מתחייב. בחצי זה נגמר מלאכתם, אבל חסר לו את המייס הגמר, מייס מלאכה. אז זה המצב של הלוקח, חסר לו את המייס מלאכה. אז איך מתרץ את הקושיה? איך זה מתרץ את הקושיה? זה השאלה. ושירות שונה, הם לא מסבירים את זה. אז אני חושב שהפשט הוא, אם אנחנו היינו אומרים, זאת אומרת, זה מה שהתכוונתי בשיעור הקודם, הגריד עוזב את הרעיון שיש חיסורן, שלא יכול להיות חלוס חייב. הוא מסביר את זה אחרת. אם היינו אומרים שלא יכול להיות חלוס חייב, של מייסס בשביל לוקח. זה הפשט בפטור של לוקח. שלא יכול להיות חלוס חייב של מייסס עבור לוקח. אם זה היה הפשט, אז אנחנו אומרים, אז אבל גמר מלאכה שהמוכר עושה, זה גמר מלאכה גם בשביל, זה גמר מלאכה גם לחייב את הלוקח. אין בזה, לא חסר שום דבר בלוקח. יש את הגמר מלאכה. רק מה פשוט? שיש דין, יש פטור. זה לא פטור להפקעה. זה פטור שלא יכול להיות חלוי סחיב. אז זה אנחנו אומרים. אבל אם הגמר מלאכה מתייחס גם ללוקח, יש גמר מלאכה, גם עבור לוקח יש גמר מלאכה. גם לוקח. אלא שיש פטור שביד הלוקח לא יכול להיות חלוי סחיב של מייסוס. לא יכול להיות חלויס חייב של מייסוס ביד הלוקח. אז אנחנו אומרים, בסדר, לא יכול להיות חלויס חייב. אבל לא חסר שום דבר בגמר מלאכה בשבילו. הגמר הוא אפקטיב בשביל הלוקח, כמו שזה אפקטיב בשביל המוכר, זה אפקטיב בשבילו. רק שיש פטור, יש פטור חיצוני, זה לא פטור להפקעה, זה פטור שלא יכול להיות חלויס חייב של מייסוס. אבל כבר יש חלויס חייב. איך הפטור הזה יכול להפקיע את החייב? לא יכול להיות דבר כזה. איך איסור חוזר לתירה? אבל לפי מה שגריד אומר, אולי זה הכוונה של הגריד, שם הם לא מסבירים את זה. לפי מה שגריד אומר, זה לא בעיה לומר, אמנם אצל מוכר זה היה חייב, אבל אצל אוקר זה לא היה חייב. איך זה יכול להיות? מה? הוא מפקיע, יש פטור שמפקיע את החייב, לא יכול להיות דבר כזה. אין איסור חוזר לתירה. אבל הפשט הוא, בגלל שכל החייב מבוסס על הגמר מלאכה, למה יש חייב מייסוס? יש חולס הפרשה, ומחמת חולס הפרשה יש חפצה של טבל, יש איסור של טבל. מחמת חולס הפרשה יש חפצה של טבל, ואיסור של טבל, של טבל. זה מחמת הגמר מלאכה. והפטור שלוקח, הפירוש הוא, שהגמר מלאכה שמור חסר, זה לא אפקטיב עבורו. אם זה לא אפקטיב עבורו, אז כל החייב וכל יסתר, היה רק בשביל המוכר, זה לא בשביל לוקח. אתה לא יכול לשאול, אז מה, אתה מפקיע את איסר של טבע? אתה רוצה, זה לא כל כך שאתה מפקיע את זה על ידי פטור. אלא שכל החיוב בא על ידי הגמר מלאכה, והגמר מלאכה בצד המייס הגמר, לא מצד החפצה, החפצה זה ודאי, זה שייך, שלוקח שיהיה חייב. אבל מצד הגמר, זה לא מתייחס לכל, זה הדין של הפטור שלוקח, שלומדים זה הפסוק שזה לא תפוע זרחה, לפי הגריד. הפשט הוא שהגמר מלאכה שהמוכר עושה, המייס הגמר, לא מצורף ללוקח, זה לא מצורף ללוקח, ולכן בשביל המוכר זה היה חייב, אחרי זה חייב, ובשביל הלוקח זה לא חייב. זה מה שקוראים. כל הקושה הייתה, אם זה חייב, איך יכול להיות פטור? אנחנו רואים, הפטור הוא שלא יכול להתחלס חייב. אם זה הבעיה, אם זה הפטור שלך, אז חייב, אבל זה יכול להתחייב, איך אתה יכול לומר שזה יהיה פקע היסר. אבל פה אנחנו לא אומרים שזה הפשט לוקח, שאין לו חלס חייב. הפרש הוא בשביל הלוקח, אין את המחייב. חסר את המחייב בשביל הלוקח. אם חסר את המחייב של הלוקח, אז רק בשביל המוכר יש את איסר של טבע. יש את חלס הפרשה. בשביל הלוקח אין חלס הפרשה. ואין איסר טבע בשביל הלוקח. למה? אבל דבר אחר אני אומר, וזה לא כתוב בשביל השיר. אני צריך לכתוב את זה. שאף שאנחנו אומרים שאין את המחייב של ברכה, אבל זה ודאי חפצה של טבע. זה ודאי נחשב לחפצה של טבע. זה ודאי חפצה של טבע. למה זה חפצה של טבע? למה זה חפצה של טבע? בגלל שאנחנו אומרים, למה עצה לוקח, אנחנו אומרים, אין איסור של טבע. אצל לוקח, אין איסור שם, אצל לוקח, אין איסור של טבע, אצל לוקח, מפני שהגמר מלאכה לא מתייחס אליו. אז לכן נהיה פטור. זה דבר מאוד מעניין, בגלל שהתוס אומר לפי רבי נתן, שאם הוא חוזר ומוכר את זה למוכר, אז זה כן מתחייב. אבל שם, אז זה כדור, זה יהיה חייב, נהיה פטור, אך כך הוא יהיה חייב עוד הפעם. אפילו שאנחנו אומרים זה טוב, בגלל שזה לא פטור בחפצה של הפרס, זה מה שהגריד הדגיש, זה לא פטור בחפצה של הפרס. ודאי זה לא פטור בהפקה, אם זה פטור בהפקה לא שייך לדבר כזה, אבל אני אומר יותר מזה, לא רק שזה לא פטור בהפקה בחפצה של הפרס, זה גם לא דין שביד הוקח לא יכול להיות חלוי זכיר שמרס, גם זה לא היה שייך, אם זה היה חייב, ביד המוכר, זה לא יכול לקפוץ ככדור מחמד זה ולהיות פטור ביד אחר, זה לא יכול להיות. אבל זה דין אחר, הדין הוא שביחס ללוקח יש את הגמר מלאכה מצד החפצה, אבל אין את הגמר מלאכה מצד המייסר. זה הפטור של לוקח, שהגמר מלאכה שהמוכר עושה לא מתייחס ללוקח. הגמר מלאכה שהמוכר עושה לא מצורף ללוקח. זה לא, הוא לא מצורף ללוקח. ולכן אין איסור של טבע, לכן אין איסור של טבע, אתה לא יכול לשאול. אבל מה מפקיע את המחייב? זה לא בעיה, קודם כל, אין פה מחייב בכלל. המחייב היה ביחס למוכר, זה לא היה ביחס ללוקח. וגם, אתה לא יכול לשאול, איך פקע את איסור של טבע? איך פקע את איסור של טבע? איך פקע? גם אין בזה שאלה. איך פקע מחייב? אני לא בא, באמס הוא אנחנו מפקיעים את המחייב, אבל לא מפקיעים את זה. אין את המחייב כלפי לוקח. המחייב לא מתייחס לוקח. המחייב מתייחס רק למוכר. רק למוכר המחייב מתייחס. בסדר, אז אם אנחנו ניקח, אבל זה היה טבע, איך זה נהיה, איך פקע איסור של טבע? התירוץ, זה נהיה טבע בשביל המוכר, זה לא נהיה טבע בשביל לוקח. אם זה היה פטור, אף אחד לא שייך לדבר כזה. אם זה היה רק שלא יכול חלוס חייב של מייסס לא אוכלות את זה, בגלל ש... אז נמצא שזה היה טבע חויבס הפרשה בשביל כולם. הגמר מלאכה היה מתייחס בצורף לכולם. ברור שהם צריכים להיות הבעיה, מי הבעיה עם זה? אז אי אפשר לחייב אותם בחויבס הפרשה. אבל בעצם הגמר אין חיסרון עבורם. זה מתייחס גם להם. אז... זה מתכנס גדול. אז אתה לא יכול לומר, עדי פטור, שפתאום יהיה פותקה יסר של טבע. לא יכול להיות כזה. אבל אנחנו אומרים שיש חיסון בגמר עבורם. אין פה גמר, זה, הגמר מלאכה לא מתייחס אליה, לא מצורף אליהם. אז הרי יכול להיות שהיה איסר של טבע, ועכשיו איסר של טבע. אבל דבר אחד, אני אומר, וזה לא הדגיש לו שום שם, זה צריך להגיד שם, אך כך זה נשמע יותר מדי פנטסטית. זה היה טבע, ועכשיו פתאום, כך שהמלאכה לא מתייחס אליהם, אז זה לא טבע. הפשט הוא, שגם בידיים שלוקח, שאין איסר של טבע, אבל זה חפצה של טבע. זה כן חפצה של טבע. וזה מביא אותנו למה שאתה עושה ממשל בלתם. למה זה חפצה של טבע? כך שמה כל החיסרון? כל החיסרון הוא, למה אין חום שפה של הלוקח? בגלל אין גם הלכה שיכול לחייב את הלוקח. זה הסיבה למה אין חום שפה של הלוקח, ולכן אין איסר של טבע. אבל יש בזה פוטנציה. פוטנציה על התבוע הזו, על הפרס האלו, יש לה פוטנציה שתהיה חודס הפרשה, הידי הגמר מלאכה. אם זה יעזור למוכר, כך שהמוכר, את המוכר, הגמר מלאכה לא מתייחס אליו. הוא היה הבעים של תבוע בשעת הגמר מלאכה. אחר כך עבר לי על הלוקח, אז זה לא מתייחס ללוקח. אז לכן אחר אין איסור של טבע. אבל גם, זה צריך להגיש, גם ביד הלוקח, גם ביד הולכך, אין בזה איסר של טבע, אבל זה חפצה של טבע. למה זה חפצה של טבע? זה חפצה של טבע מפני שאמנם אין חובה שפה של הגבר עכשיו, אבל תמיד יש את הפוטנציה שאין, אנחנו אומרים, שאצל הולכך, אין את הגבר מלאכה לא מתייחס אליו. אבל יש מלאכה גם בתפוע הזו, שהגבר מלאכה כן יתייחס אליו. מתי? אם זה יחזור למוכר, אם הוכח יחזור, אם יכול לצל למוכר, אז הגמר מלאכה כן יתייחס אליו. אז לכן, אפילו כשידיים של הוכח, אין איסר של טבע, אין איסר של טבע, אבל יש חפצה של טבע. אין איסר של טבע כדי שזה איסר טבע צריכים לחוב בשפה של הגברה. ואין חולס הפרשה על הגברה. ואין חולס הפרשה על הגברה. ושהמייס הגמר לא מתייחס אליו. לא מתייחס אליו. אבל זה עדיין נשאר חפצה של טבע. זה אם יש לך חפשות לדבר, כך שיש את הפוטנציה הזו. אז לכן, אנחנו מזהים שאת הזומרים, וכמה שיש פוטנציה כזו, לכן זה חפצה של, זה נחשב חפצה של טבע, עדי הגמר מלאכה. גם כשמגיע ליד הלוקח, ביד הלוקח ודאי זה החפצה של טבע, זה היה איסו טבע, ביד הלוקח אין איסו של טבע, אבל זה עדיין נשאר חפצה של טבע, זה עדיין נשאר זה, כך שיש את הפוטנציה, שיכול לעזור לידיים של מוכר, וכן יש פוטנציה שיכול לעזור לאדם של אחר, אז לכן זה נשאר חפצה של טבע. אז כשזה בא לאדם של אחר, אז אף פעם אומר, זה כתור, זה קופץ, זה הפוטור, זה לא טבע, עכשיו נהיה טבע. אז לא, זה פחות קריצה, מפני שאנחנו אומרים, שגם ביד הלוקח זה יהיה חפצה, סליחה, גם ביד הלוקח זה יהיה חפצה של טבע. גם ביד הלוקח, זה היה, גם בין הלוקח, זה היה חפצה של טבע. מחמת הפוטנציה זה יכול לעזור למוכר, והגמר מלאכה באמת מתייחס למוכר. אז לכן, גם בשייטו ביד הלוקח, זה נשאר חפצה של טבע, וכשיגיע ליד המוכר, כשימכור את זה חזון למוכר, אז הגמר מלאכה מתייחס למוכר, הגמר מלאכה מתייחס למוכר, אז החפץ הזו של חפץ שטבע יהיה בו איסור טבע, מפני שתהיה חל על המוכר, מפני שהידי הגמר מלאכה תהיה חל עליו חובס הפרשה של הגמרה. זה הפשט אותם, זה מה שהגביר אמר. ככה אני חושב, אני לא שמעתי את השיעור, אני קורא, אני חושב שחסר שם את ההסבר, כלומר הוא לא, בכלל לא מביא את הרעיון הזה שזה, שזה חפץ של טבע. צריך לומר שזה חפץ של טבע. צריך לומר שזה חפץ של טבע. אבל צריך גם להסביר איך זה מתרץ את כל הקושיה, איך פקע איסא טבע. צריך לפקע איסא טבע בגלל, בגלל שכל המחי לכתחילה היה רק עבר מוכר ולא בשביל לוקח. אז אכן פקע איסא של טבע, אלא לא חפץ של גברה, אבל ודאי זה נשאר, אבל זה נשאר חפץ של טבע. אז עכשיו, הרבה רוצה לומר שבעצם גם הרבם סוגע ככה, זאת אומרת, זה לא כמו שאנחנו חושבים כל הזמן, אנחנו חושבים כל הזמן, לפי הרבם, זה תור ההפקה בחצי של הפרס. אז הוא אומר, לא, זה לא הפשט ברבם. הרבם גם פועל עם ספר הזו שצריכים מי סגמר, והלוקח המי סגמר, זה לא יכול מי סגמר בשביל לוקח. אבל הוא אומר את זה בצורה אחרת. הגבין אומר את זה שהטויסוס, שהטויסוס אומרים לפי רבם כדי לתרץ את הקושיה מהמר וחרס. וזאת השם, שאולי אנחנו נדבר על, על הטויסוס הרוח, נובד את זה עם הסוגיה בבחרס, וגם הטויסוס במנוחס, החשוב זה הסוגיה במנוחס, אבל מהמר וחרס נראה שאם אם הוא קונה מטבוע מגוי והמרוח זה ביד יהודי והמרוח זה ביד יהודי אז אחרי במרסוס דמרסה צריך לראות את הגמר, לראות איך התוסס רואים את זה תוך הגמר אבל זה הגמר בבחרס שאם אומרים אין קניין ביד נחרי אז אף שזה היה של גוי בשעס קדושש אף שזה היה של גוי בשעס, אף שזה היה של גוי, בשעס קדושש היה של גוי, אבל אין כן בין אנחנו להפקיד של זה מייסוס, אז זה חייב, אבל ברוח היה ביד יהודי, ביד ישראל. אם רוח היה ליד גוי, זה עבדי פתור. דיגון חבלו, דיגון אחרי. לא דורשים דיגון חבלו, דיגון אחרי. אבל אז, אתה עושה מזוין, שאז דורשים דיגון חבלו, דיגון אחרי. ולא דיגון אחרי. ולא דיגון אחרי. אז זה היה פתור. אבל המרוח היה בין יסור, הוא קנה את זה קודם מרוח. ויסור עשה את המרוח. אבל הגידו היה ביד גוי. אז הוא אומר שזה חייב בדורייסה. ככה מבינים בתוך דבר גמר. זה חייב במסס בדורייסה. רק שהגמור אומר, וכיוון שהגיד היה בעד גוי, הוא לא חייב לתת את המתנס. הוא לא חייב לתת את המתנס. זה הסוגיה בבחרס. אבל הוא חייב במסס בדורסה. אז אם הוא חייב במסס בדורסה, אז זה כמו, אז השאלה, אבל יש פטור של הכוח. אז אני אתם אומר, הפטור של הכוח זה אחרי נורך, זה אמור כנעזר קודם נורך. זה ראייה לשיטה של בינתם. זה אומר את השיטה של כדי לתריץ את הגמור בבחרס. תריץ הגמר בחרס, אבל רבם צריך לתריץ, אפילו רבם יש פטור קודם מרוח. אז רבם אומר, כשהוא קונה את זה מיד יהודי, הגידו היה ביד יהודי, והוא קונה את זה יד יהודי, והוא עושה את המרוח, אז זה פטור, אז זה פטור. אבל אתם אומר שזה חייב, ורבם אומר שזה פטור. אבל אם הוא קונה את זה מיד גוי, אנחנו אומרים אין קניין, אז אין פטור בזה. אז אין פטור בזה. אין פטור בזה. השאלה רק אם יש פטור של לקוח, כנראה ליד גוי, אז יהודי הזה, זה נחשב תקוע זרחה. אני קורא את זה בתוספות, מה שהתוספות עשו. וכשלא נסמך בשוסי של הגוי, זאת אומרת רק הגידו שלישי על ידי הגוי, המרוח לא אוהב שזה חייב, דאין כאילו נוח לצלפקד עם הישר. זה, זה, זה לא פותר מצד הגידול, ולא מקרי את תפועה זרעך של מוכר, אלא תפועה זה לוקח מן הבולו של לוקח. הוא אומר, כשהגידול הוא ביד יהודי ויש לוקח, אז לוקח זה לא עכשיו תפועה זרעך. אבל כיוון שהגידול היה ביד, כיוון שהגידול היה ביד גוי, אז יסוד שקונה ממנו זה כן יושב תפועה זרעך. מה זה, מה זה משנה? מה זה משנה? אם אתה מסתכל על זה מצד תשואה זכה, לא, מה זה משנה? ומי הוא קנה את זה? זה עוד תשואה זכה, בגלל שהקדושה שלו היא ברשותו. אז הגביל אומר, שרואים שגם לפי אברהם, זה לא פטור. זה לא פטור בפרס. זאת אומרת, הרי גביל התכוון אומר שזה לא פטור, פטור והפקעה, וזה גם לא פטור, זה אי אפשר גם לומר שזה... אנחנו כל הזמן אומרים לפי רבם שזה פטור והפקעה בפרס. אבל אפילו תרצה לומר שאין, ביד לוקח לא יכול להיות חלוס חיוב. אז לא יכול להיות חלוס חיוב ביד, לא יכול להיות חלוס חיוב. לא יכול להיות חלוס, לא יכול להיות חלוס חיוב. לא יכול להיות חלוס חיוב. לא יכול להיות חלויס, לא יכול להיות חלויס חיוב, לא יכול להיות חלויס חיוב, לא יכול להיות חלויס חיוב, לא יכול להיות חלויס חיוב ביד הלוקח, כשלא תורא זה, אז מה זה משנה ממי הוא קנה את זה? מה זה משנה? אז צריך לומר שהרבם, גם פה המספר הזו, שזה לא מספיק שזה ניקר מלאכתם, צריכים שיהיה מייסה גמר, מייסה ברוח. אז השיטה של הרמי, שזה גם הפשט בפטור של הכוח קודם מרוח, שמי עושה את המרוח? הלוקח עושה את המרוח. אז הלוקח עושה את המרוח, זה לא נחשב, מצד החפצה זה לא משנה, אבל זה לא נחשב, זה לא נחשב מייסה גמר לחייב את התבואה. זה כמו, אני חושב שהזכרתי את זה, שזה אחד מההוכחות שאומרים שיש דין של מייס הגמר, מייס ברוך, שהרמב"ם סופר, ויש עוד דברים שסופרים ככה, שאפילו אם המרוח היה ברשות יהודי, אבל גוי עשה את ברוח, מרוח שגוי לא מחייב. זה לא מחייב. מצד החפצה, מה זה משנה מי עשה את הרוח? אבל מצד המייס הברוח, המייס הגמר, זה הדין. מייסה של גוי, מייסה גוי של גוי לא מחייב. אז הרבב סובר דבר דומה, זה לא קשור לגוי. הוא אומר, איזה מייסה מרוח מחייב? רק מייסה מרוח שבא לשדה, שזה תפועה זרעך. מייסה מרוח שלוקח לא מחייב, לא מחייב. אבל למה לא מחייב? למה לא מחייב? אז נראה לי שהפשט הוא שגם פה אנחנו אומרים, כדי להיות מייסה גמר, זה צריך להיות מייסה גמר עד איזה שיש עליו את האחריות לעשות את הגמר כדי להתחייב מייסה, כמו שאמר נפיר בן אותם. צריכים שעליו יש מוצאת האחריות החיוב לעשות מרוח, לעשות גמר מלאכה כדי שיתחייב במייסה. אז למי יש את האחריות הזו? מי יש את האחריות הזו? אז יש כל מיני בעלים. אז יש בעלים א', יש בעלים ב'. אז שלמה היא ש... האחריות הזו מוטלת על בנם א', על בנם ב' אין את האחריות הזו. מי שבא לשדה, מי שהגידו היה אצלו, מי שדבר הזה, יש לו את האחריות הזו. יש לו את האחריות הזו. ומכיוון שיש לו האחריות הזו, הוא זה שעושה את הגמר מלאכה. מישהו אחר, אם הוא נגיד בנם ב', זה כאילו עומדים בתור, יש, צריכים לחפש את הבנם. להטיל עליו את האחריות. ביילם בייז, ביילם בייז, לא מתאים לו אחריות לעשות גמר מלאכה כדי שיתחייב במעשה. רק בעלים ראשון, רק בעלים ראשון. אז לכן הרבם אומר, זה רק אם קונה את זה מיהודי. אם אתה יהודי, אז מי הוא הבעלים הראשון? בעלים ראשון זה בעל השדה, מי שזה גדל עצמו, הוא הבעל הראשון. עליו יש את האחריות, עליו יש את האחריות, אז אצלו זה גמר מלאכה, זה גמר מלאכה לחייב התבואה, זה גמר מלאכה לחייב הפירות. כאשר עליו מוטל את האחריות, אבל בעל הבעל לא. לוקח, אין לו את החטא הזו. אז כשהוא עושה את הגמר מלאכה, זה הסיבה למה זה פתור לפי הרבן. זה לא פתור בהפקעה, זה אפילו לא, זה אפילו לא הלכה שביהיה לוקח, שלא תפסך, לא יכול להיות חלוי זכיב של נסוס. ודאי זה לא פתור בהפקעה בפרס. זה רק דין בגמר מלאכה, חסר לו את הגמר מלאכה. אבל זה לא קורה איתן, לפי הבנתם, כל אחד יכול לעשות את הגמר מלאכה. לפי הבנתם הרמם. רק הגמר מלאכה מתייחס רק אליו, לא למישהו אחר, לא למישהו קונה את זה. כאשר האחריות זה עליו, האחריות זה עליו. האחריות של מירוח זה עליו. שהתחייב במעצם, הוא הבעלם, הוא הבעלם. אז לכן, המעצם הגמר, המעצרוח לא מתחייב למישהו אחר שאחר יקנה את זה ממנו. רבם משתמש בסור דומה, אבל הוא לא, הוא אומר, מי שעושה את הגמר, הגמר הזה מתייחס בצורף לכל אחד אחר, זה לא בעיה. אבל הגזרת הכתוב היא, הגזרת הכתוב היא, מי יכול לעשות את הגמר? אצל מי זה נחשב מעשה גמר? אז זה הפסוק אומר לנו. זה נחשב מעשה גמר בידי הבעלים הראשון, בעלים א', לא בידי בעלים בייס. בידי בעלים בייס זה לא נחשב שיש פה את המעשה גמר לחייב את התפור, לחייב את הפרס. בעלים בייס לא, למה בעלים בייס לא? שהבעלים בייס לא מוטל אחריות. לא מוטל עליו את האחריות לעשות גמר אחר כדי שיתחיל במעשה. זה מוטל רק הבעלים ראשון. אז הרבן אומר, זה מוטל בעלים ראשון, כשבעלים ראשון הוא שבעלים ראשון הוא יהודי. אז הבעלים בייס, הבעלים השני, אין לו את האחריות הזו. לעשות גמר מלאכה כדי שיתחיל במעשה, ומילא גמר מלאכה שהוא עושה, זה לא גמר מלאכה לחייב פרס. זה דומה לדין שגמר מלאכה שגוי עושה לא מחייב פרס, אז גמר מלאכה שאלוקים עושה לא מחייב פרס. אבל זה רק כשזה גדל אצל יהודי, אז יהודי הוא בעלים ראשון. אבל כשגדל אצל גוי, הגוי הוא לגמרי מופקע ממסוס. אז אתה לא יכול אומר, אחריות זה בעלים ראשון. מה זה בעלים ראשון? הוא גוי, הוא לא שייך, הוא מופקע מהקום. אז מי שקנה מזה ממנו, הוא נחשב הבעלים ראשון. עליו מוטל האחריות. מכיוון שעליו מותר אחריות, אז כשהוא עושה את הגמר מלאכה, זה נחשב, עליו מותר את האחריות, אז הוא עושה את הגמר, שיחייב את התפור במעצרוס, הוא עושה את המעצר הגמר, זה הפשט רבם, שבין הבינתם, בין הפר רבם סוברים, שזה לא פתור והפכה בעצם הפרס, זה גם לא פתור בפרס שלא יהיה של הלוקח, ביהלקח לא יכול להיות חלוי זכיר של מייס, זה גם לא זה. הפשוט זה חיסון במייס הגמר, זה לא מייס הגמר, וההבדל הוא, לפי רבין אותם אנחנו אומרים, מי שעושה את הגמר אחרי זה גמר, זה גמר, אבל זה גמר רק עבורו, לא בשביל מישהו אחר. ואפי רבם אנחנו אומרים, מי שיכול לעשות את הגמר, זה גמר גם בשביל משחרר, גם בשביל אחר, בעל הסדר עושה את הגמר, הוא יש לו את החולת לעשות את הגמר. הגמר זה בידיים שלו. אז זה אפקטיבי גם בשביל כל אחד אחר, זה אפקטיבי גם בשביל לוקח. גם בשביל לוקח זה אפקטיבי. אבל רק בעל הסדר, הוא הבעלים הראשונים, אבל לא מותר את האחריות, הוא עושה את הגמר. הלוקח של הבעלים השני, עליו לא מותר את האחריות, לעשות גמר הלכה, כדי שזה יתחייב, כדי שזה יתחייב במסר. עליו לא מותר את האחריות. אז במילא, הגמר שהוא עושה, זה לא גמר שיכול לחייב את ה... זה לא גמר שיכול לחייב את ה... את התפור במסוס. אז זה ההסבר במחלוקת בין ובאותם רבה. בסדר, אני צריך ללמוד אתכם את התוספות. זה כבר מוכן, אני לא רוצה להתחיל את התוספות. לא נספיק שום דבר. אז זה בסדר, שפעמים לא הולכים באובר טיים כל כך הרבה, רק קצת באובר טיים. אז בעזרת השם, ביום חשבונה, אנחנו נלמד את ה... אנחנו נלמד את התוספות, נמשיך להסביר מה שהתוספות נמשיך לראות את הגמרא. בעיקר זה הסוגיה, התוספות פה ביחד הסוגיה במנוחס דף למד עליו, צריכים לראות את התוספות פה וגם את התוספות במנוחס. שיהיה לכם שבוע טוב, ששבוע תמיד, אחסו את השבוע הסביב, שהשם יחסו את כל השבועים, שיצחו את הצבא, שיצליחו להשמיד את החמאס, ראשון ארורם ימח שמו מזכרם מאלכות, האדם הבלי שיגרם שום נזק, לשום יהודי, לשום חייל, לצבא הגנה לישראל.